אהלן, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדלן של גלובס. את שוק פתח תקווה אני מאוד אוהב ולשמחתי ממש במרכז השוק פועל בסטה 43 שמנהליו מגדירים אותו כבר חברתי. ועוד יותר לשמחתי, לאחרונה קיימנו שם את אירוע כסף בקיר על הבר הראשון שלנו. אז היום אנחנו בפרק ממש מיוחד שכולו הוקלט בחוץ בעולם האמיתי וכמובן מול קהל שביד אחת החזיק בירה ובשתי האוזניים הקשיב לנו. אז בואו נתחיל. טוב, אז אני אתחיל כמו שאני אתחיל תמיד. אני גיא ליברמן, ואתם על כסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדלן של גלובס. אז ערב טוב לכולם, וערב טוב, או שלום, יותר נכון, לכל מי שיעזינו לפרק הזה, כי אנחנו גם מקליטים אותו פה בעזרת דניאל גל, האורך הסאונד שלנו. אז עוד ישמעו את הפרק הזה גם בעתיד. ואני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים, כי אני רוצה להתחיל להיכנס לעניינים, כי באתם לשמוע תכלס על דברים משעממים כמו נדלן והשקעות וכל מיני כאלה. אבל מילה קטנה לפודקאסט שלנו, אנחנו התחלנו בינואר 2019, דפנה לוצקי, שהיא עורכת הדיגיטל של גלובס, באה אליי ואמרה לי, הייתי אז עורך הנדלן של גלובס, ובאה אליי ואמרה לי, תקשיב, אנחנו רוצים לעשות דבר כזה שנקרא פודקאסט, לא ידעתי מה זה, ואז יצאנו לדרך, וכבר מהרגע הראשון הבנו שיש לנו פה משהו מעניין, החיבור הזה של השקעות, והצורה שבה אנחנו מנסים להנגיש אותה, שזה בעיקר לראיין אנשים שעושים נדלן בעצמם, אנשים כמוני, כמוכם, מה שאנחנו קוראים לו, עובד מעולה, ואני חייב להגיד שאני עיתונאי 16 שנה, עבדתי בדמרקר, במחלקת התחקרים של ידיעות אחרונות, בגלובס, אין שום דבר אחר שפרסמתי שזכה לכל כך הרבה תגובות, ותגובות מרגשות לפעמים, שאנשים שכותבים לי, תשמע, קנינו דירה בזכות העצות שקיבלנו פה, או אתה יכול לחבר אותנו למישהי שהתראיינה פה, ואמרה שכל מי שרוצה להשקיע בפולין שיפנה אליי, וזה ממש מדהים וכיף לראות את זה, ולכן גם הפודקאסט הזה ממשיך וממשיך וממשיך, ומבחינתי הוא גם ימשיך, ואם בהתחלה חשבתי שכמה פרקים כבר אפשר לעשות על השקעות נדלן, מי זה מעניין? אני רואה שאנחנו ממשיכים כל הזמן, ואיפה לא היינו, דיברנו על באר שבע, ועל חיפה, ועל קריית אונו, ופתח תקווה, ודטרויט, ויוון, ומה לא, ועל משכנתאות, ועל כינוסי נכסים, ועל קרקעות חקלאיות, ויש לנו עוד המון המון מה להגיד, אז תודה רבה שאתם פה, ואני רוצה להתחיל להציג את שני האורחים שלי, שהיו גם אורחים בפודקאסט שלנו, אני אתחיל עם דוקטור אלחנן מגידוביץ'.
אני לא רופא, אז אם מישהו לא מרגיש טוב, אל תבנו עליי.
נכון, הוא לא רופא, אנחנו פגשנו אותו בפודקאסט בפרק השישי שלנו, דיברת בעיקר על באר שבע ועל חיפה, ומאז פגשנו אותו עוד פעם גם בפרק ספיישל בקורונה, שהקורונה רק פרצה לחיינו, ואפילו בפרק נוסף, ממש יקיר הפודקאסט, אז אלחנן, אתה רוצה להגיד כמה מילים על עצמך?
טוב, אני מרגיש שאתה יודע, מכל השלום שלום שקיבלתי פה, זה נשמע מיותר. אני קודם כל אגיד מה שמגדיר אותי. אני נשוי, אב לשלושה, זה לפי דעתי הדבר הכי חשוב. משקיע בנדלן בקרוב ל-15 השנים האחרונות. התחלתי בבאר שבע, פלשתי לחיפה, ירדתי לגדרה, יצאתי לרומניה, חזרתי, ארצות הברית, ממשיך להשקיע בעיקר בארץ. אני מניח שזה מה שנדבר היום.
אוקיי, ואני רק אגיד עוד מילה קטנה עליך, אלחנן, שבעקבות המפגש איתנו, אולי אני לא יודע, הוא קיבל השראה לפתוח פודקאסט משלו, פודקאסט מצוין, חפשו אותו, אולי זה קשור אלינו איכשהו. אביחי אייל, תכף יציג את עצמו, פגשנו אותו בסוף העונה השלישית שלנו, פרק 54, אביחי סיפר לנו, נתן טיפים וסיפר איך כדאי לשווק דירה, לקנות דירה. אביחי, תן לנו כמה מילים עליך.
טוב, תודה רבה קודם כל על ההזדמנות. אני אביחי אייל, בן 38, נשוי לחופית שמצלמת אותי, נשוי טרי פחות משנה. אני בנדלן מסוף שנת 2011, עוד בהיותי סטודנט בבאר שבע. התחלתי לעזור לבעלת הדירה שלי להשכיר את הדירה, ומשם גיליתי שיש כשל שוק, שאפשר למצוא הרבה דירות להשכרה די בקלות ולהשכיר אותן, ולגזור קופונים נחמדים. ומהשכרות עברתי לקניות מחירות ולשיפוצים ולאקזיטים ולדברים גם בבאר שבע וגם מחוץ לבאר שבע. עדיין לא בחול, גם לא נראה לי בקרוב, אבל בהרבה מקומות אחרים בארץ.
טוב, אז אני רוצה לצלול ישר לעניינים. ומכיוון שאנחנו בפתח תקווה, בואו נדבר קצת על, על הזווית המקומית. וחלק מהסיבות שביקשתי שאתם תבואו, זה בגלל שיש לכם נגיעה לפתח תקווה, וקצת מכירים את מה שקורה פה, אלחנן, אני אתחיל איתך. אם תוכל להגיד לנו, תראו, פתח תקווה, במשך הרבה שנים, הייתה העיר הפחות יקרה במחירי הנדלן שלה, בטח פה באזור, מול השכנות היותר עשירות, קריית אונו, גבעת שמואל, גבעתיים, אפילו עוד השרון. אתה יכול להגיד לנו מה קורה פה היום, והאם יש לעיר עוד לאן לעלות? כי יש לה פוטנציאל.
טוב, קודם כל בנדלן, תמיד זה עניין של טרנדים. תמיד יש את הלהיט הבא שכולם קופצים עליו. אני אשתדל להיות זהיר במה שאני אומר, כי אני אף פעם לא יודע מה אנשים לוקחים ממה שאני אומר, או ממה שאחרים אומרים, ומה הם עושים עם זה אחר כך. פתח תקווה אכן עלתה הרבה מאוד בשנים האחרונות, כמובן שהקו של הרכבת הקלה עשה את שלו, הרים את העיר למעלה מבחינת המחירים, מבחינת האטרקטיביות. פעם פתח תקווה הייתה עיר, נקרא לזה, מנומנמת, ונראה לי אני עוד מחמילה. היום היא כבר תופסת יותר תאוצה, היא כבר פתאום מזדהה, מתחילה לקבל סוג של, בוא נאמר, זווית כמו גבעתיים ורמת גן, כעיר שנושקת לתל אביב. המחירים קפצו פה, אני אישית מרגיש, אם אני ישר אקלע לנקודה, אני אישית מרגיש שיש עכשיו תנועה מאוד גדולה של משקיעים, שזה כבר הגל השני או השלישי. זאת אומרת, זה כבר החבר'ה שהם, תמיד יש את, אני אקלע לזה, אני אשתדל להיות מנומס, המזדנבים. יש את החבר'ה הראשונים שבאים, נותנים, קונים את הנכסים עוד לפני שהשוק ממצא את הפוטנציאל, או מישהו בכלל שם לב שקיים משהו כזה, ואז באים המזדנבים. אני חושב שאנחנו בשלב הזה של המזדנבים, כי כמובן שיש עוד עליות לפנינו, אבל העליות המשמעותיות לפי דעתי, עוד הפעם, אני לא יכול לחזות את העתיד, פחות או יותר רוב העליות כבר מוצאו, אז לא... תלוי מה כל אחד מחפש, כמובן שמי שיקנה ליד הרכבת הקלה... מי שיקנה בקרבת הרכבת הקלה יודע שהוא משלם היום כבר את הפרמיה על הדבר הזה, אבל מן הסתם, ככל שזה יתפתח ויהיה, וכל המסחר יתפתח, והרבה פינוי-בינוי מן הסתם, אז אנשים יגזרו על זה את הקופונים שלהם. אני אישית, כשאני משקיע, מקומות כמו פתח תקווה בפוזיציה שלי היום כבר פחות מעניינים אותי. אני תמיד מנסה לחפש את המקום הבא, כי אני תמיד מנסה להסתכל במושגים של מכפלות. אני אומר, אני אשים כסף, ואיפה הנכס, אני כרגע לא מדבר על מינוף, אלא איפה השווי של הנכס יכפיל או ישלוש את עצמו תוך 10 שנים. זאת השאיפה שלי.
ואתה פחות רואה את זה פה, אביחי...
אגב, יכול להיות שאני טועה בגדול.
יכול להיות. הרבה פעמים אתה טועה בגדול. אביחי, אני יוצא אותך מהארון, זה שקנית פה דירה להשקעה לפני כמה שנים?
כן, אפשר להגיד. מכרת?
רוצה לספר למה? מה מצאת?
אני אספר בשמחה, כן. אני קודם כל באסטרטגיה שלי, אני לא אוהב להחזיק נכסים ליותר מדי זמן. אני מאוד מאמין, אני עכשיו אסביר, אני מאוד מאוד מאמין.
עוד מעט נלך מכות על זה.
כן, אני ואלחנן שונים לגמרי בגישה שלנו, וזה רק מוכיח ששני אנשים מאוד חכמים, לפחות אלחנן, אני... חלוק לגבי עצמי, אבל אנשים חכמים יכולים לחשוב דעות שונות, וזה מה שיפה בנדלן, שאני תמיד אומר, נדלן זה לא מתמטיקה, אחד ועוד אחד לפעמים לא שווה 2, ויכול להיות שהיום שווה 2, אחר שווה 3. בגישה שלי, בגלל שהמיסים מאוד מאוד יקרים, ברגע שאתה קופץ לדירה שנייה, גם בקנייה, גם במחירה, ואתה יכול לעשות פחות או יותר את אותו דבר, אם אתה כל פעם נשאר עם דירה אחת, קונה אחת חדשה שתחליף אותה, מוכר את הקודמת וקונה אחת חדשה שתחליף את השנייה בבוא העת. אז אני בדעה שהגישה שלי ושל אלחנן היא פחות או יותר אותה גישה, פשוט הוא בעד להחזיק הרבה דירות, ואני בעד פשוט כל פעם לעלות ברמה של הדירה, מדירה אחת זולה ב-500 לדירה אחת זולה ב-700, שבדיוק הן מחליפות, ואז עוד דירה במיליון ומיליון וחצי וכו' וכו'.
אתה רוס לי את הליינאפ של, של הערב, רוצה להגיע לזה אחר כך.
אז אני אגע בקטע של
פתח תקווה.
כן, לי הייתה דירה בנווה גן, באבונותיי מכרתי אותה מוקדם מדי, לפני 8 חודשים, מאז המחירים עלו מאוד, אפילו מתווך אמר לי לא מזמן שאם הייתי ממשיך להחזיק את הדירה, הייתי כנראה עושה עוד איזה 200,000 שקל, קצת הרבה צוות לי.
רוצה אולי להגיד מילה על נווה גן, או שאתה רוצה שאני אסביר קצת?
אני אגיד בקטנה על נווה גן, ממה שאני התרשמתי, הייתה שם תנועה מאוד ערה של קונים, ביקוש מאוד מאוד טוב, ואני מדבר איתכם אפילו על תקופה שיחסית של עוד סגרים וקורונה וכולי, היו הרבה קונים שהתקשרו, והמחיר שפרסמתי גם לא היה זול, ומה שיפה היה, זה היה קונים מאוד מגוונים. היה משקיעים, צעירים, מבוגרים, הורים מבוגרים שרוצים לעבור לשכונה יותר חדשה, משכונה יותר ישנה בפתח תקווה, חבר'ה צעירים, זוגות צעירים, אני מכרתי לזוג צעיר שהתחתן בדיוק ורצה לעבור.
מה אתה מצאת, אבל למה עניין אותך? וגם אני רק אסביר למי שלא מכיר את פתח תקווה, יש פה פחות או יותר שלוש שכונות שהן יחסית חדשות, זה עם המושבות, נמצאת בכיוון ההוא, נווה גן, פחות או יותר בכיוון ההוא, וכפר גנים ג' בכיוון ההוא, כפר גנים ג' היקרה ביותר מביניהם, הם המושבות ונווה גן, פחות או יותר אותם מחירים, למרות שהם עלו מאוד בשנים האחרונות, נווה גן ממש נמצאת על הציר של הקו האדום, די קרובה לבלינסון, הרבה מאוד מגדלים של 20 קומות פחות או יותר, ויש שם גם בניינים יותר ישנים, אבל הרוב זה כבר מגדלים די חדשים.
כן. מה שאני מצאתי בנווה גן, למען האמת, זה לא הרבה דברים טובים וכנות, אבל המחיר של העסקה שקניתי היה ממש ממש טוב, מתחת למחיר השוק, ובאותו זמן גם הייתי לחוץ לקנות דירה, כי אני בדיוק מכרתי שתי דירות, והתחייבתי לקנות אחת חדשה תוך פחות משנה, ולהשיג איזושהי הטבה מיסויית. אז הייתי יחסית בלחץ של זמן, מצאתי מחיר טוב, האמת, אני בדעתי עדיף יותר, ואפשר למצוא הזדמנויות יותר דווקא בשכונות ישנות, ואז אולי עם אופק עתידי להתפתחות עירונית, לפינוי בינוי, תמ"א 38, דברים כאלה, ואם פועלים בצורה חכמה ונכונה, אפשר להגיע לרווחים הרבה יותר גדולים, מאשר השקעות שהן סולידיות, בניינים חדשים, שכונות חדשות, נווה גן, כמו שציינת, ובגלל זה אני באופן אישי יותר מעדיף דווקא שכונות ישנות, אבל הזדמנויות לא מפספסים, וניצלתי את ההזדמנות.
טוב, אני רוצה לחזור שנייה אליך, למה שאמרת קודם על הקו האדום. עוד פעם, ניתן זה הסבר קצר למי שלא מכיר, הקו האדום זה הקו של הרכבת הקלה, הקו הראשון, אחד מבין שלושה שעומדים להיפתח, עומדים זה מילה גדולה, כי כבר מבטיחים לנו את הקו הזה הרבה מאוד שנים, והוא, אם להאמין לנטה, החברה שמנהלת את הפרויקט הזה, בנובמבר 2022, אתם תוכלו להגיע לפה, או יותר אנחנו 5 דקות הליכה מפה, באחת התחנות הקרובות פה של הקו האדום, שמתחיל בפתח תקווה, מסתיים בבת ים, עובר דרך בני ברק. מה? כן, זה כנראה יידחה, ויש עוד 2 קווים, הקו הירוק והקו הסגול, הם אמורים להיפתח איפשהו ב-2027, למרות שרואים את הבנייה שלהם כבר בחלק מהמקומות, זה הקו האדום, ואני יכול להגיד לכם גם כמי שמסתובב פה, כמי שחיפש דירה בעצמי, כשאתה בא היום לאנשים ואתה אומר להם שאני רוצה לקנות פה דירה, הם כבר מכניסים לך את פרמיית הקו האדום, זאת אומרת, המחיר כבר כולל, כאילו הרכבת כבר פה היום. ויש כתבה בגלובס, נראה לי שמסתובבים פה כמה עותקים, מהשבוע בדיוק שיש הערכה של שמאית שהמחירים פה בפתח תקווה שמושפעים מהקו אדום עדיין לא ראו את הסוף, זאת אומרת הם עוד יעלו, זו הערכה של שמאית. מה אתה חושב אלחנן? זאת אומרת, פרויקטים כאלה, גם כשרואים אותם בעיניים כשזה יקרה, אז תהיה שוב עלייה נוספת?
אתה דיברת מהפוזיציה של המוכרים. בעיקרון, כל מוכר שהוא בא למכור נכס, הוא תמיד יציין את היתרונות שלו, וזה בסדר גמור, כי בסופו של דבר הוא רוצה למכור אותו כמה שיותר גבוה. אז כמובן, שאם אנחנו מדברים על הרכבת הקלה, הם יכניסו את זה למשוואה שלהם. אם, אתה יודע, אפשר לסתכל על זה גם מזווית אחרת. אני תמיד מדבר על השמועות של ההתחדשות העירונית. מספיק שבא יזם והתעניין בבניין שלך, אופ, מי שתכנן למכור כבר הקפיץ את המחיר ב-150,000 שקל, כי רק דיברו על זה וכבר השמועה פורצת. אני אתן גם הערה קטנה, יש לי קולגה שזאת הייתה אסטרטגיה שלו, הוא היה קונה דירות במרכז הארץ, הוא היה מהנדס בניין, ומה שהוא היה עושה היה נכנס לוועד, מארגן את הדיירים שיחתמו לפינוי בינוי, מביא 3 יזמים, לא היה קורה כלום. אחרי כמה חודשים היה מוכר את הדירה באיזה 200,000-300,000 שקל יותר. אני אומר, אתה לא מחכה לפינוי בינוי, אומר, לא יודע אם זה יקרה בכלל, אני רק התנתי את התהליך, אני ממשיך הלאה. אז
סרן שמועתי של הנדלן.
כן, אז עוד הפעם, הרכבת הקלה תעלה את המחירים, בכמה, אני לא יודע, אבל אם אנחנו כמשקיעים סולידיים, המחירים במרכז יעלו, אין מה לעשות. זה המצב.
אביחי, מה אתה חושב? יש עוד לאן לעלות בזכות הפרויקטים האלה?
אני חושב שקודם כל, פתח תקווה, מעבר לרכבת הקלה ותחבורה, שזה סופר סופר חשוב ותמיד משפיע וגורם למחירים לעלות, וגורם לאנשים שגרים באזורים שהם יותר פריפריאליים, להתקרב טיפה, נגיד אזורים אפילו יותר פריפריאליים בפתח תקווה, כן אולי להתקרב לפתח תקווה, זה בטוח יעזור, וגם ככה עוד בלי הרכבת הקלה, יתרון מאוד טוב בהשקעה בפתח תקווה, אז אם אני לא טועה, שגירה חיובית של איזה 1.5%, משהו כזה, שזה תמיד משפיע על עליית מחירים, ומעבר לזה, יש גם את המנהלת התחדשות עירונית שכל פעם דואגת לחדש את העיר ולהריץ פרויקטים חדשים ולקדם פרויקטים חדשים. אז אם אני מסתכל גם על תחבורה ופרויקט רכבת הקלה וגם על הגירה חיובית, וגם על התחדשות עירונית, זה מהמנועים הכי גדולים שיש, ביחד אולי עם תעסוקה, שגם זה פתח תקווה לא חסר לה. זה באמת מנועים שכן יש עוד לאן למחירים לעלות. אבל חד משמעי, אנחנו חווינו עכשיו, לתפיסתי לפחות אחרי הקורונה, פיצוץ מחירים, שוק על סטרואידים, אנשים בפאניקה של לקנות דירה, שחס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה, אם זה, אם היום הם מפססים את ההזדמנות, אני קוריוז קצר, לא מזמן התעסקתי עם מחירה של דירה בעוד השרון, הגיעה לי אישה בת 28 עם תינוקת על הידיים, אומרת לי, אני עכשיו רוצה לתת צ'ק, פספסתי כבר כמה דירות, אני רוצה לקנות את הדירה, וזו דירה של כמעט 3 מיליון שקל, אני אומר לה, מה עם הבא, להורים? לא רוצה, לא צריך אף אחד, פספסנו, הנה, קח צ'ק, תגיד לי איך מתקדמים. אז אני חושב שהשוק היה בבוסט של עליית מחירים מטורפת שאין לו אח ורע. יכול להיות שאוטוטו, אני לא יודע מתי, קשה מאוד לתזמן שוק, אבל המחירים טיפה, גם בפתח תקווה וגם בכל הארץ, טיפה ירגעו. ויכול להיות שאנחנו מאוד קרובים, יכול להיות שזה עוד ייקח קצת זמן.
טוב, אז בואו אם אביחי באמת חיבר אותנו קצת לאקטואליה, אז באמת הנושא הבא שלי שאני רוצה לדבר עליו זה החלטת נגיד בנק ישראל מהשבוע, שבטח רוב מי שיושב פה יודע על מה אני מדבר. לראשונה מזה 4 שנים בעצם הריבית במשק עלתה, בינתיים ברבע אחוז, אבל יש צפי גם של בנק ישראל שבשנה הבאה כבר נגיע לרמה של 1.5%, ואני רוצה לשאול אותך אלחנן, כמי שמתעסק בעסקאות, מכיר משכנתאות, מדבר עם אנשים, מה זה אמור להגיד לנו בשני מובנים, גם למי שמתכנן לקנות נכס וגם למי שיש לו כבר נכס, זאת אומרת יש מה להילחץ מזה או שזה אמור לשנות לנו את התוכניות, מה זה אמור להגיד לנו?
קודם כל, למה הייתה לי הרגשה שתשאל אותי על הדבר הזה?
כי אמרתי לך את זה קודם.
אוקיי. חשבתי בגלל כל ההייפ שיש באינטרנט על הדבר הזה. אני אענה. כל הכותרות בעיתון צועקות כאילו, זה הפתעה גדולה, ריבית עלתה, ריבית עלתה. אנחנו כולנו התרגלנו ב-10-15 שנים האחרונות לריבית אפסית. והיום הגישה אומרת שאם הריבית תעלה, אז ירדו הביקושים לנדלן והמחירים ירדו. אז אני רק אחזיר אתכם במקרה, אגב, בגלל שהייתה לי הרגישה שתשאל אותי על משהו כזה, אז הלכתי והסתכלתי קצת על הנתונים אחורה. מי שיסתכל ויבדוק מ-2009 עד 2011, הריבית עלתה מאזור ה-0.5, 0.75 ל-3.5. מה קרה למחירי הנדלן באותה תקופה, אתם יודעים? עלו ב-40%. אז יש לנו כאן דוגמה שלא תמיד כשעולה הריבית, המחירים של הנדלן יורדים. אני כמשקיע, רוב האנשים אוהבים לדבר על ריביות, ריביות, לפי דעתי זה בגלל הטרנד של המקצוע החדש שצמח ב5-6 שנים האחרונות, יוצא משכנתאות, אז פתאום נהיה מאוד פופולרי לדבר על ריביות. אני כמשקיע נדלן, נכון, אני מסתכל על הריבית, אבל זה לא מה שקובע אם אני אסגור עסקה או לא אסגור עסקה. כשיש לי הלוואה, אני יודע, כמשקיע, שאני נכנס וקונה את הנכס, אני מנסה כבר לתכנן את המימון. איזה מימון אני אקח? מתי אני אפרע אותו? אם אני אפרע אותו? מה מטרת ההשקעה שלי? לאיזה טווח אני רוצה להחזיק? אז הריבית, זה נחמד להתייחס לזה, אבל זה לא חזית הכל. עכשיו, מי שהוא קונה דירה למגורים, אתה רוצה שתכנית למגורים להשקעה?
אני רוצה שאולי... לא, נדבר רק על השקעה, אבל... כשאתה מדבר על הנושא הזה שלא צריך להתייחס לזה יותר מדי, בסופו של דבר זה מייקר לי את העסקה, מייקר לי את העסקה, זה אומר שעכשיו הרבה יותר קשה לקנות את הנכס, ואולי אני צריך לחפש אלטרנטיבות.
אוקיי, אז קודם כל, כל מי שמשקיע יודע שזה לא ממש מייקר לנו את העסקה, למי זה מייקר את העסקה? לסוחרים טיפ-טיפה. כי או שאנחנו לאט-לאט נתחיל לגלם את זה, אבל עוד הפעם, זה לא יהיה, כולם יודעים שמחירי השכירות, הם מתקדמים לאט לאט אחרי מחירי הדיור, זאת אומרת, אי אפשר להרים שכירות כמו שמרימים מחירי דיור, אבל יש לנו עובדה אחרת, זאת אומרת, עדיין יש לנו מצב שאנחנו מתרבים במדינת ישראל, לא מייצרים דירות, כמות הסוחרים עולה, זאת אומרת, גם הביקוש לסכירות יעלה, סביר שגם הטווחים של הסכירות יעלו, אז אני כמשקיע יודע, אוקיי, אז תעלה לי קצת הריבית, אני יודע שבסוף יתגמל אותי. אבל אני גם כמשקיע, אם אני בניגוד לחברי פה, שואב להחזיק נכסים, אני אגיד במרכאות, לנצח, במרכאות, כן, אני כן מוכר נכסים, אז אני יודע שאני מקסימום יוכל למתוח את ההלוואה, אז אני לא אקח אותה ל-20 שנה, אני אקח אותה ל-25 שנה, אני ארצה עוד תזרים, אני אמתח אותה ל-30 שנה. אם אנחנו עוד מעט נכנס לאיזשהו דיבייט של מה עדיף, יש לי גם הסברים לזה, כל אחד בגישתו, כן? טוב, אני אדבר על זה אחר כך, נראה לי.
אז שורה תחתונה. להילחץ או לא להילחץ ממה שקורה עכשיו עם ה...
לא להילחץ. מי שחי את השוק, מי שעושה חקר שוק, מי שיודע מה הוא עושה, מי שלא קונה בגלל העניין הזה של הפיפו, fear of missing out או דברים כאלה, מי שהוא שקול, לא צריך... לא צריך פומו, נכון, סליחה. fear of, נכון. לא צריך להילחץ, כי הוא יודע מה הוא עושה. בדרך כלל מי נלחץ? מישהו... שהוא פחות פספס את הרכבת, אז הוא נלחץ. אנחנו משקיעים, אנחנו לא מורים להילחץ.
טוב, בוא נעשה פיפו, זה first in, first out. לימדו אותי שעוד הייתי... כן. הייתי זה, מוכר בחנות לפני 20 שנה.
אני אביחי... מתעשיית התרופות, בגלל זה זה נחקק לי שם.
אני אגיב גם בקצרה וגם בארוכה, אני אשתדל שזה לא יותר מדי ארוך. בקצרה, אני חושב שעסקה טובה הייתה ותהיה טובה גם לפני וגם אחרי העלאת ריבית, גם אם היא תעלה ב-0.1, 0.2 וגם עוד 0.5 ו-0.6 אחוז. כן, אבל אני חושב, שוק בסוף מונע גם ממה שקורה בפועל וגם ממה שאנשים חושבים שהולך לקרות ומה ש... האווירה ששוררת בשוק. ואני אתן דוגמה. אחרי שזה קרה, חבר אמר לי, שמעת, הריבית בנק ישראל עלתה פי 3.5 ממה שהיא הייתה. עכשיו, בפועל, אני כמשקיע שעכשיו קנה, ויש לו משכנתה, סיפור אמיתי, המשכנתה שלי עלתה ב, אני לא יודע, אפילו 20 שקלים, 30 שקלים, לא שזה לא משמעותי, זה משמעותי, ואני מתמחר כל שקל בעסקה, אבל בסוף זה עדיין לא הופך את העסקה למשתלמת או לא משתלמת. אבל כן חשוב להבין שאם המגמה הזאת תימשך, וככל הנראה היא ממשיכה, היא תימשך עוד לא מעט זמן, והריבית תמשיך לעלות, בסוף גם האווירה שיש בשוק, בדיוק כמו שעכשיו יש את האווירה של הפאניקה, של לקנות, והנה קח צ'ק, אני עכשיו רוצה לסגור את העסקה, האווירה הזאת טיפה תצונן, ויכול להיות שפחות ופחות אנשים יהיו בלחץ לקנות, ואז המחירים באמת אולי טיפה יתמתנו. כן, אני חושב שיש הבדל סופר משמעותי בין בן אדם שקונה להשקעה, ומחפש לעשות עזרים חיובי בעסקה שלו, ואז אם עכשיו הוא צריך להחזיר כל חודש 2,000, ופתאום ההחזר החדשי שלו עובר להיות 2,200 או 2,300 או 2,400, זה יכול להפוך את העסקה מתזרים חיובי לתזרים של אפס או תזרים שלילי, ואז יכול להיות שהוא לא ירצה בכלל לקנות העסקה, ואז זה טיפה יצנן את השוק של הדירות להשקעה, אבל בדירות למחירה, ובפרט כשהמחירים בהייטק ובכל מיני מקומות עבודה, אפילו שהם לא הייטקיסטים, אלא צברון כחול, משהו באמצע, המחירים ממשיכים, המשכורות ממשיכות לעלות, אני חושב שזה, שם זה פחות ישפיע. זה אולי קצת ישפיע בשוק ההשקעות ופריפריה, קריית שמונה, דימונה, באר שבע, חיפה, איפה שאנשים באמת מסתכלים על התזרימים. פחות באזורים שאנשים קונים למגורים.
הבנתי, אז הכנסת אותי כבר לשאלה הבאה. שזה נושא אקטואלי אחר, זה מס הרכישה, שגם הוא עלה לאחרונה. מס הרכישה זה דבר מאוד מאוד מעניין. אני שמתי לב, כמי שמסקר את התחום, שהשוק מגיב אליו בטיל. זאת אומרת, בשנת 2015, מי שזוכר, שר האוצר אז כחלון, רצה לעצור ביקושים ואיכשהו לנסות להילחם במחירי הדיור, ומס הרכישה עלה ל-8%, והשוק הגיב במיידיות. אני חושב שיוני 2015 שבר אז כל שיאי המשכנתאות, וממש הגרף, רואים אותו עולה לגמרי, ואז הוא מתחיל לאט לאט לרדת, 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 ואיפשהו היינו במצב של משהו כמו 25% מהשוק באותה תקופה, שמי שקנו דירה בישראל, זה היו משקיעים, והגענו למצב של 12-13%, ואז ב-2020, קיץ 2020, שר האוצר דאז, ישראל כץ, החליט להוריד את מס הרכישה, חלק מהעניין של הטבות הקורונה, ולהזרים עוד דלק לשוק, לתת לשוק לפעול, ושוב פעם, השוק והמשקיעים חזרו, אני לא יודע מאיפה הם חזרו, מיוון, לא יודע איפה הם הגיעו, או ביקושים כבושים, אוהבים להגיד, יש כל מיני מילים כאלה בכלכלה, וחזרו, והמספרים התחילו לעלות שוב פעם, ובנובמבר האחרון, שוב פעם, בעקבות החלטה להעלות את המס, שוב פעם ל-8%, פה הייתה החלטה מאוד מעניינת, לקח משהו כמו 5 שבועות בין הרגע שהודיעו על זה, או ברגע שזה התפרסם בעיתונים, ועד שבאמת זה קרה, ואז רואים התפוצצות באוקטובר ובעיקר נובמבר, היו שם באמת סיים מטורפים של עסקאות להשקעה, ומאז עוד פעם כבר יש חודש או חודשיים שרואים בדוחות של משרד האוצר, ויש עוד פעם ירידה, ואחרי כל ההקדמה הזאת, אלחנן, יש לנו עכשיו גם את הנושא של מס הרכישה. אני זוכר שאמרת לי בעבר שמס רכישה לא מעניין אותך. זאת אומרת, אם העסקה היא טובה, אתה הולך על זה 3% יותר, 3% פחות, לא מעניין אותך. אתה עדיין מחזיק בדעה הזאת?
כן. תראה, אני כמשקיע לטווח רחוק, אז אני מסתכל על מס רכישה, אוקיי, אז על כל מיליון היום אני משלם 80,000 שקל. אבל אם אני יודע שאני הולך להחזיק את הדירה הזאת 25 שנה, ה-80 אלף שקל הם מתפרסים בסופו של דבר. מה עוד? שאני יודע, ביום שאני גם אמכור אותה, אני בסופו של דבר גם מתכזז על המס רכישה הזה מהשבח שאני משלם. אז בסוף זה איכשהו, כן, נקרא לזה, חוזר אליי. אם יש עסקה טובה, כמו שאביחי אמר, אני הרי כשאני מתמחר עסקה, אני מביא בחשבון גם את המס רכישה. אני לא מסתכל על העסקה, ואז המס רכישה כביכול מפתיע אותי. אני מסתכל על כל ההוצאות, אני מסתכל על תיווך, על מס רכישה, על שיפוץ אם אני צריך, על העורך דין שלי. כל העסקה הזאת בכללותה, אם היא טובה מבחינתי, אני בפנים. עכשיו, אתה יודע, אתה קצת צוותת אותי בלב, כי אני סגרתי שתי עסקאות בדיוק בתקופה של השינויים, אז אחת תפסתי עם ה5%, ואת השנייה, אפשר לומר, אכלתי אותה גם ב3%, אבל זה לא הוריד אותי מהעסקה. אין מה לעשות, העסקה טובה, אני רואה את הנכס הזה מוכפל או משלש את עצמו בשנים הקרובות, זה מגמת עצמו. אני גם אתן עוד התייחסות של חוכמה בדיעבד, בסדר? אבל זה מספרים שעובדים, אין מה לעשות. אם בינואר 2021 מישהו רצה לקנות דירה של מיליון ואומר, אני לא אקנה אותה, כי אני אשלם עכשיו עוד 8% מס רכישה, הייתה לנו יעל של 13%. זאת אומרת, הוא עשה באותה שנה 130 אלף שקל, או בוא נאמר, פספס 50 אלף שקל אם הוא לא קנה את הדירה. אז איפה ההיגיון בזה? עסקה טובה, עסקה טובה.
תגיד אביחי, אם אני אלך על ההיסטוריה הקרובה, מה שציינתי קודם, זאת אומרת, אנחנו עכשיו הולכים לראות שיהיו פחות עסקאות של משקיעים, מה זה אמור להגיד לאנשים אחרים? יש לנו פחות תחרות עכשיו, אז מה זה אמור לסמן לנו? טוב לנו, לא טוב לנו?
האמת זו שאלה מעולה, שאלה מעולה שאני גם לא כל כך יודע איך לענות עליה בשיא הכנות. אני אוהב באופן אישי...
תקלתי אותך לגמרי.
תקלת אותי לגמרי, כן, אני לא מתבייש להגיד, שאלות טובות זה שאלות שמעולה, אני אתמודד איתן. אני באופן אישי אוהב שהשוק שלי הוא ער, זאת אומרת שיש הרבה קונים, כי אז יותר קל לי למכור, ואז גם הרוח שאני מקבל מהרגע שקניתי היא רוח גבית והמחירים עולים, ומה שלא מכרתי לפני שבוע במיליון, אז אולי שבוע הבא אני אמכור במיליון ו10. אני חושב שלי באופן אישי, אני בתור משקיע, אני תמיד מחפש את ההזדמנויות, ואני חושב שגם אם עכשיו יהיה קצת פחות משקיעים בשוק, ויהיה כנראה קצת פחות משקיעים בשוק, חלק בטוח ייצאו. אגב, אלחנן נתן תשובה מעולה, למרות שאני איתו בגישות מנוגדות, אז כן חשוב לי להגיד שמבחינת האסטרטגיה שלו, באמת הוא משקיע ל-30 שנה, אז ה-8% זה בטל ב-60, זה יוצא 0.25% בערך, 0.5%, סליחה על החישובים. אבל בשביל לחזור לשאלה שלך, אני בשוק שלי אוהב שיש רוח גבית ושהמחירים עולים, ושיש ביקושים חזקים. יחד עם זאת, גם בשוק יורד, תמיד אפשר למצוא את ההזדמנויות, ולפעמים אפילו יותר קל למצוא את ההזדמנויות. מה שכן, צריך להיות מאוד סבלני, ולדעת שייקח קצת יותר זמן לממש, ולכן לא להיכנס לעסקה כזאת, מפוזיציה של לחץ של זמן, של אולי איזשהו זמן מסוים שבו אנחנו צריכים לממש את הדירה, בגלל מס שבח, או כל מיני דברים כאלה, אז צריך לעשות את זה בהחלט הרבה יותר חכם.
אז בואו נדבר על זה אתם ככה בפינג פונג.
אני רגע אתייחס שנייה לנקודה הזאת, כי אתה שאלת אותו משהו והוא מעניין. אני כמשקיע לטווח רחוק, מבחינתי המיסוי הוא משחק לטובתי. כי ברגע שמעלים את המס רכישה מ5% ל8%, מה זה קורה? הרבה אנשים שחשבו לקפוץ לדבר הזה ולקנות את הדירה השנייה שלהם, זה פתאום שם להם ברקסים. מבחינתי זה מסננת, זה מקטין את התחרות על הנכסים. אז כשדיברו על העלייה ל8%, הייתה כזאת גם בדיחה בדיחה פנימית כזאת של החבר'ה שמחזיקים נכסים, אמרו תמיד, חבל שלא מרימים את זה ל12%. איכשהו החלום הזה נראה לי הולך להתגשם עכשיו עם מה שהגעת שר האוצר ליברמן.
אין קרבת משפחה אגב.
צריך לבדוק את זה, גיא.
אני איתי. אז המס רכישה, כשאני מסתכל על נכס, הוא לא מונע ממני, אבל עוד הפעם, אני מסייג את זה, כי אני משקיע לטווח רחוק. לכן זה באמת מתפרס, וכשמעלים את המס, זה פשוט מוריד שחקנים, זה מקטין את התחרות על הנכסים, אז זה גם משחק לטובתי במסע ומתן.
טוב, אני רוצה בפינג פונג הזה שדיברתם שניכם, דיברנו על קצת גישות מנוגדות, ואני אשמח עכשיו לפתוח את העניין הזה קצת, ולהסביר מה זה, אם אני אנסה להסביר, אם אני טועה, תתקנו אותי. יש שני סוגים בגדול של משקיעים, משקיע אחד שאוהב לרכוש נכסים, ואמר לי באחד הפרקים ליצור לעצמו את האימפריה, נראה לי שהוא אפילו נמצא פה איתנו, מטר מרגלית, שלום, ולהחזיק בהרבה נכסים, וזה אלחנן, ויש אנשים שיותר אוהבים פליפים, לקנות נכס, להשביח אותו, למכור, ובדלטה הזאת, בפער, בין המחירים, בעצם זה הרווח, שזה יותר בכיוון של אביחי, אם אני מבין נכון, אז אני אשמח הפעם להתחיל דווקא איתך, אביחי, שתסביר לנו את האסטרטגיה, למה אתה חושב שיותר נכון עבורך, או להשקיע ככה בנדלן?
סבבה, אני אחלק את התשובה לשניים, אולי אפילו שלושה חלקים תוך כדי נראה. קודם כל, הגישה שלי, אני חושב שהיא זהה לגישה של אלחנן.
להרוויח כסף.
בדיוק, בשורה התחתונה, המטרה שלי זה להגיע למקסימום רווח, במינימום עבודה ומינימום זמן. וזה לא נוגד את המטרה של אלחנן, השיטת ביצוע היא שונה. דרך אגב, אם אני ככה קופץ לסוף, בעוד 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים אולי מהיום, אני אשלים את המיליון שחסר לי בשביל להגיע ל-100 מיליון, ואז אני אתחיל לצבור באמת נכסים ולהחזיק נכסים. המספרים אגב להמחשה, בפועל יש לי הרבה יותר כסף וזה, אבל לא סתם. אני פשוט טוען, בוא אני אתן לכם גם את הגישה שלי ומה היא התפתחה. כשאני התחלתי, הייתי סטודנט, קניתי את דירתי הראשונה בבאר שבע, עשיתי לה רווח, בוא נגיד גרוסו מודו בשביל להקל על כולם, 100,000 שקל. באותו זמן, מאותה דירה, עם ה-100,000 שקל, קניתי כבר דירה חדשה, והתקדמתי לדירה נוספת, על אף אחת מהדירות לא שילמתי מס, והדירה הייתה כבר קצת יותר יקרה, והרווח היה קצת יותר גדול. ואז כבר עשיתי רווח על הדירה הזאת, וגם עשיתי רווח על הסחירויות, וכבר התחלתי להתקדם לדירה הבאה, כי היו לי שתי דירות שהחליפו אחת את השנייה. בעצם הרווחתי מכל העולמות, גם חסכתי מיסים, גם הרווחתי מעליית המחירים, גם הרווחתי סחירויות משתי דירות, וככה בעצם תוך כדי זה שאני עושה את אותו דבר כמו שאלחנן עושה, אבל הוא פשוט כל פעם מחזיק הרבה נכסים קטנים, אני כל פעם מחזיק את הנכס היחיד שלי, ומגדיל את הנכס לנכס יותר גדול, יותר יקר. דרך אגב, סוגריים, ככל שהנכס הוא יותר יקר והנכסים שאתה עובד עליהם, הם ברף מחירים יותר גבוה, גם ההזדמנויות שלך גדלות. אם אתה קונה דירה בתל אביב, יכול להיות שברגע אחד, אם פתאום עכשיו קנית במקום נכון, רגע לפני תמה, רגע לפני איזה הריסה ובנייה, שינוי תב"ע נקודתי, כל מיני דברים כאלה, הרווח שאתה תעשה על הכסף הוא הרבה יותר גדול גם באחוזים וגם באבסולוטי. אז הגישה שלי היא בסוף באמת להרוויח כסף, אבל עד שאני לא אגיע לרף של סכום כסף מאוד מאוד גדול, המטרה שלי היא כל פעם ליהנות מיתרונות המיסוי של דירה אחת ויחידה, ולא בכל דירה לספוג את ה-8% מס רכישה, או 5%, תלוי באיזה זמן אנחנו מסתכלים עליהם, ולך שאני ארצה לממש נכס, גם לשלם 25% על הרווח, וזה גם לא סותר דרך אגב, את זה שתוך כדי אני יכול לעשות עוד עסקאות נוספות, ולהרוויח עליהם אפילו אם אני לא בא לדירה. סיפרתי לך על הדירה עם האמא צ'ק, זה לא דירה שלי, זה דירה שרציתי, הייתי רוצה לקנות אותה, בסופו של דבר לא קניתי אותה, קנה אותה שותף, שהוא השם של הדירה, הוא שם את הכסף בדירה, הוא הפנים, הוא הכל בדירה, ברגע שנמכור את הדירה ונרוויח את הכסף, אני אקבל גם חלק מזה, אז בעצם אני מרוויח ככה מכל העולמות, ואני משלם חשבונית, וזה על העסק, והכל טוב, והכל יפה.
אם יש פה מישהו מרשויות המס,
אני לא מתבייש, הוא יראה את זה.
אני רוצה לשאול אותך קצת להקשות טיפה, כי אתה מדבר, וזה נשמע מאוד ורוד. והחיים לא כאלה ורודים, זאת אומרת, זה לא כל כך קל.
חד משמעית, חד משמעית.
אז אני רוצה לשאול אותך מה החסרונות בגישה שלך, או איפה אתה נתקלת במקום שניסית,
אז קודם כל, אתה יודע מה, הכנת לי לבולה, והנה גילוי נאות, פדיחה שמחזקת את הגישה של אלחנן. אני מכרתי את הדירה בפתח תקווה, הייתי רגע לפני לקנות דירה אחרת, כי אני גם הרי כל פעם מחליף. באבונותיי הרבות, אותה עסקה התפספסה, ומאז ועד היום אני מגרש עם שותף, מגרש יפה, ששווה לו מעט כסף, והרווחנו עליו והכל טוב, אבל בינתיים, אדון אביחי מרצה פה מדבר וזה, ועכשיו אני ריק מדירה פעם ראשונה מאז 2012. בחיים לא קרה לי דבר כזה, ואני חצי שנה בלי דירה. פדיחה. אז השיטה הזאת היא לא חפה מחסרונות, זה גם כל פעם לרדוף אחרי העסקה הבאה, ויש לך חסרונות, אתה צריך באמת לעבוד בזה. יחד עם זאת, אתה עובד בזה, אבל הרווחים לתפיסתי הם הרבה יותר גדולים, וכמו שאמרתי, מתישהו גם אני כן יעצור עם זה, כשאני אגיע לרף מסוים של מספר מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד יפה, אני אתחיל לצבור נכסים בכל מיני מקומות שיעבו לי הכנסה יפה ונחמדה, אבל עד אז, עד שאני לא אגיע לאותו רף גבוה, אני חושב שהרבה יותר נכון לנצל את ה... זה הטבה מדהימה, לקנות דירה בלי לשלם מס בקנייה, בלי לשלם מס על הרווח, שהוא יכול להיות לפעמים 100, 200, 300, 400 אלף שקלים פעלת נכון, בלי לשלם מס או מס מאוד מופחת על הסחירות, זה הטבה באמת שבעיניי חבל מאוד לפספס אותה.
אז תכף אני אחזור אליך ועוד שאלה על הגישה הזאת. אם נבוא לך,
טוב, אני...
למה כדאי לי להחזיק בהרבה נכסים ולא למכור?
אז, אני אתחיל מהסוף, מהמסקנה, אני צודק.
אני נותן לך עכשיו כי זה הזמן שלך, אני לא מגיב.
תראו, בסופו של דבר אני לא חושב שיש גישה שהיא נכונה או לא נכונה, טובה יותר, טובה פחות. בסוף כל משקיע יש לו את האופי שלו, את המבנה אישיות שלו, את הסדרי העדיפויות שלו בחיים. ההבדל המהותי ביני ובין אביחי כרגע הוא שלי יש 3 ילדים,
בינתיים אתה עוד כמעט רווק כולל.
זה היה בצחוק. אני, כשאני מסתכל, אני מסתכל קדימה. אני תמיד חושב על, במושגים של העברת הון בין דורית. וכשאני חושב על העברות הון בין, אלן, וכשאני חושב על העברות הון בין דוריות, אני מביא בחשבון שאולי לא אני זה שיהנה ממה שאני עושה. העולם משתנה, הוא משתנה בקצב מהיר, ואין מה לעשות, בסופו של דבר הכסף מדבר. המטרה שלנו כהורים היא לתת את המקפצה הגבוהה ביותר שאנחנו יכולים עבור הילדים שלנו, ועכשיו השאלה הנשאלת היא איך אני עושה את זה. אז אפשר באמת לעשות את זה בשיטה של אביחי, בשיטה של פליפים. מצד שני, הסיבה שאני בחרתי גם לעשות את זה בצורה של ריבוי נכסים, כי אותי גם עניין תזרים מזומנים. אני גם במבנה אישיות שלי, בן אדם שפחות אוהב לעבוד, אני לא אוהב לבוא לדפוק כרטיס ב-8 בבוקר, לצאת ב-4-5. סליחה, ומי שמכיר אותי יודע, למדתי די הרבה שנים כדי לייצר קריירה, הייתי מדען בחברת תרופות, פיתחתי תרופות, הייתי מנהל פרויקטים בחברות סטארט-אפ, אבל איכשהו כל פעם שהייתי קם בבוקר, הייתי מקווה שכשאני מגיע עם האוטו לחברה, קיוויתי לראות את המפעל שרוף. זה היה הקטע שלי, עד כדי כך אהבתי לעבוד. ואני כל הזמן התחלתי לחפש את האפשרויות, איך אני מנטרל את העניין הזה. אני קצת אעשה סדר בזמנים, אני אומנם התחלתי להשקיע כשהייתי סטודנט, אבל האסטרטגיה הזאת היא התגבשה לאורך השנים, זה לא משהו שהתחלתי איתו. בהתחלה היה מאוד קל להשיג תזרים מזומנים, היה גם מאוד קל לקנות נכסים, משכנתאות 90%, המחירים היו פי 2, פי 3, הרבה יותר זולים ממה שהם היום, היה מאוד קל לייצר תזרים. עכשיו, כשיש לך ילדים, אתה גם מתחיל להסתכל, הנכס כבר מתחיל לקבל משמעות אחרת. ואני מסתכל על איך אני מצמיח את ההון שלי עם הנכסים הללו. אז אני עכשיו אתחיל לדבר קצת בצורה סטטיסטית. אם אנחנו מסתכלים על סטטיסטיקה של 5 עשורים אחרונים, אני כרגע מנטרל את השנים האחרונות, אנחנו מדברים על עלייה ממוצעת של 2% לשנה, על ערך הנכס. זאת אומרת שאם קניתי נכס במיליון ב-50% מינוף, ושמתי רק 500,000 שקל, זאת אומרת על ה-500 שלי, רק על ערך הנכס, עשיתי למעשה 4%. וזה עוד בכלל שאני לא מביא בחשבון את השכירות, או עוד כל מיני דברים שאני עושה, השבחה או לא השבחה. זאת אומרת, אני מנסה להכפיל את הדבר הזה. מצד שני, יש לי משכנתה. אם אני מזכיר את הנכס, את המשכנתה לא אני משלם, הסוחר משלם. זאת אומרת, למעשה אני מייצר מנגנון שהסוחרים קונים עבורי את הנכס, וזה מאוד מאוד משמעותי. 2, כשאני קונה נכס, ועם משכנתה, אני קונה ביטוח. כי זה דיפולט של המשכנתה, אני קונה ביטוח חיים. ואני באמונה, אמנם אני מאוד מקווה שכולנו נחיה לנצח, אבל כנראה שלא כל כך, כל אחד מאיתנו, אני עכשיו נכנס קצת להיבטים פילוסופיים, אוקיי? אבל אני תמיד אומר, כל אחד מאיתנו ברגע שהוא נולד, נושם את הנשימה הראשונה שלו, מודבק לו פה מאחורה על הגב שעון חול, והגרגירים מתחילים ליפול. אני אף פעם לא יודע מתי ייקחו אותי. וכשיש לך ילדים, אתה פתאום, זה עוד יותר בא לידי ביטוי הדגש הזה, מה אני משאיר, מעבר לחינוך, לערכים או מורשת, whatever, מה אני משאיר לילדים שלי כשאני עוזב את העולם הזה. וכשאני קונה נכסים וצובר נכסים, ובואו ניתן רגע דוגמה, אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה של שוק ההון, זה לא שוק ההון נגד נדלן, פשוט נורא קל להבין את זה. אם בן אדם יש לו תיק השקעות, של מיליון שקל בשוק ההון ויש לו 2 ילדים, חס וחלילה הוא חוצה את הכביש, שזה מישהו סימס או שאתה בדרך ודרס אותו, מה קורה? הילדים יורשים את התיק, את המיליון הזה. מה הם עושים? מתחלקים, 500,000 פה, 500,000 שם. לעומת זאת, אם יש לי תיק נכסים של מיליון שקל, לקחתי את המיליון שקל, פיצלתי אותו ל2, שמתי 500,000 דירה אחת, 500,000 דירה שנייה, אני כרגע מנטרל מס רכישה, שיפוצים כאלה, זה רק לצורך הדוגמה, בסדר? להעביר את הרעיון. ובאמת אותו משקיע שפיצל את הנכסים, את אותו מיליון ל2, והוא נדרס או קורה משהו, באותו רגע נמחקת לו משכנתה של מיליון שקל על 2 נכסים, זאת אומרת, הילדים כבר לא מקבלים 500,000 כל אחד, אלא מקבלים מיליון כל אחד. זאת אומרת, זה יתרונות שיש לנדלן בהחזקה לטווח ארוך, שאין אותם בפליפים לדעתי.
תגיד, מתי הילדים שלך יבינו את הקונץ הזה? אם אתה יורד לסוף דעתי.
עדיף שלא יבינו.
אביחי, אני רוצה לחזור אליך שנייה אחת. דיברת עוד פעם על מחירה, השבחה, סליחה, רכישה, השבחה ומחירה. איך עושים את זה? זה נשמע עוד פעם, זה נשמע נורא קל, אבל יש לי היום דירה שעולה 2 מיליון שקלים, ואתה רוצה למכור אותה אחרי חצי שנה ב2.5 מיליון שקלים. אז איך אני עושה את זה? זאת אומרת, איך זה קורה?
איך ההשבחה או איך מוצאים את הדירה הנכונה?
לא, איך אני משביח אותה? זאת אומרת, למה שעכשיו מישהו ישלם, אני מנסה לנטרל שנייה עליות מחירים בשוק. מה אני עושה לדירה כדי שהיא תהיה טובה יותר, או מה אתה מחפש?
שאלה טובה, והפעם התשובה היא הרבה יותר קלה. אז אני אחלק את התשובה שלי גם לשתיים. שוק של משקיעים, התשובה היא מאוד פשוטה, להעלות את התשואה. משקיעים מחפשים בסופו של דבר תשואה, ושוב, אני מסתכל בעולם אוטופי, שכרגע כל המשקיעים קונים נטו בגלל תשואה בלבד, ברור שזה לא אוטופי, והם תמיד גם מתחשבים במי הסוחרים, ואם יש פוטנציאל לנכס, ואם הנכס קטן או גדול, ואם אפשר להשביח מעבר, ואם אי אפשר להשביח מעבר, וקומה אחרונה ולא קומה אחרונה, אבל עולם אוטופי, אם עכשיו קניתי דירה שאפשר להזכיר אותה נניח ב-3,000 שקל, והיא מוזכרת רק ב-2,500, כי היה שנת קורונה, או 1,001 סיבות אחרות, בעל הדירה לא השקיע בהשכרה וכו' וכו', העליתי את השכר דירה מ-2,500 ל-3,000, בעולם אוטופי שמשקיע קונה 4% תשואה בלבד, או פרח הנכס קפץ בתעשו חישוב 500 שקלים, 4% תשואה. מעבר לזה, וזה היופי שאני אוהב לעשות, ולהכניס את התת שלי, שזה מעבר רק בדירות להשקעה, שבהם רק מגדילים את התשואה, אני עושה תמיד תכנון מחדש. אני, כשאני נכנס לדירה, מבחינתי מה שבפנים לא רלוונטי מבחינתי. הייתה גם יותר מדירה אחת שקניתי בלי לראות בפנים מה קורה. אמיתי לגמרי. הסוחרים היו בחול, לא יכלתי לראות את הדירה. ידעתי מבחינת הסריט בית המשותף איך הדירה הייתה בנויה. דפקתי בדירות השכנות, ידעתי מה הגבולות גזרה, ידעתי מה המבנה, ידעתי הכל. וידעתי מה אני הולך לעשות אחרי. אם בפנים היא הייתה משופצת, או בפנים הייתה מלאה בבטון, או בפנים הייתה בלי קירות ערומה בכלל, מבחינתי זה אותו דבר. אני ידעתי שמהדירה הזאת אני הולך להפוך אותה מאיך שהיא לדירה של 3 חדרים, 2 חדרי שינה, כל חדר שינה עם שירותים מקלחת. וברגע שאני מגיע לדירה כזאת ואני אומר, אוקיי, כיום הפוטנציאל לא ממוצע בעליל, כי במקום שהיא תהיה דירת 3 חדרים, היא דירת 2 חדרים, אז אני אומר, אוקיי, בשוק של משקיעים, או בשוק של קונים, או בשוק שלא משנה מי הקהל יעד שלי, אני יודע שכל חדר עולה X, אם כיום יש לי חדר אחד פחות, ברגע שאני אוסיף את החדר הזה, בעולם אוטופי הרווחתי עוד שווי של X. ברור שהעולם הוא לא אוטופי, ולא הרווחתי בדיוק שווי של X מלא, אבל בהחלט הרווחתי חלק מאוד יפה, והאנלוגיה או הדוגמה הכי טובה, זה דירה שלא מזמן קניתי עבור משקיע בעוד השרון, הדירה הייתה 4 חדרים, 110 מטר, חורבה אמיתית עם חדר, הבנייה ישנה, עם חדר שירות ומחסן כזה מאחורי החדר גביסה וחדרי שינה שהם כלואים אחד בתוך השני, הרסנו את כל הדירה, ישרנו שם פחות או יותר קיר אחד קיים ואת כל הדירה תכננו מחדש, והדירה היום היא 5 חדרים, היא פונה לשוק אחר, למשפחות שיש להם צורך בדירות של 4 חדרים, יש חדר אחד חדר הורים, זה מחירים שהם שונים לגמרי, וגם בניטרול עליית המחירים, הערך של הנכס הוא שבח משמעותית. כן חשוב לי להגיד, וסליחה, זה קצת אולי שחצנות ואני תופח לעצמי לשכם, אבל צריך באמת לדעת בדיוק מה אתה עושה ולהיות מאוד ממוקצע. אני מסרטט את הדירות על תוכנה, אני מודד את הדירות עם מד לייזר, אני עושה הכל באמת by the book ברמה אדריכלית וברמה מאוד מאוד יסודית. זה לוקח לא מעט זמן להבין את זה, ובהתחלה טעיתי והרווחתי פחות, והייתי יכול להרוויח יותר ולא מקסמתי עד לרגע האחרון, וגם היום דרך אגב אני עוד טועה, אבל הרבה הרבה פחות, וגם הטעויות עולות הרבה פחות כסף, אבל זה...
שאלה, עד כמה אתה מתייחס לסוחרים הפוטנציאליים שלך כפרמטר לתכנון של הדירה?
אז שאלה מצוינת, אם זה שוק שהוא שוק של סוחרים, נניח בשוק באר שבע שאני פעיל בו לא מעט, הסוחרים הם פקטור מאוד מאוד משמעותי, והסחירות היא מאוד מאוד משמעותית. לעומת זאת, בדירה בעוד השרון נניח, הדירה הזאת אפילו לא מוזכרת, והיא לא תכננה להיות מוזכרת, זה היה פינוי ארוך. התכנון היה לשפץ את הדירה מאלף עטף, להפוך אותה ל5 חדרים, ולייד אותה למשפחה שלא יכולה להרשות לעצמה דירת 5 חדרים בבניין חדש עם ממד ומרפסת, אז היא יכולה לרדת טיפה במחיר ולקנות דירת 5 חדרים ברמת קבלן, אבל בלי ממד ומרפסת, והיא תחסוך איזה 400-500 אלף שקל.
זאת אומרת שאתה מתייחס בהחלט, ובצורה מאוד משמעותית למי שאתה עומד להזכיר לו את הדירה, לא חשוב, וזה חשוב כאילו באיזה אזור אתה מתייחס אליו.
אני מתייחס בכל עסקה למי הסוחרים, מי הקונים, מה הצרכים שלהם, מה היכולות שלהם, מה הם מחפשים, מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים, אני מתמחר כל דבר, אני, לפני שאני קונה את הדירה, אני כבר יודע בסבירות גבוהה מי הקונה, מה הוא יחפש, מה הוא יאהב, מה הוא פחות יאהב, ואז אני גם עושה שקלול. יכול להיות ששווה לי להשקיע בעוד 20,000 שקל עוד שירותים, ואז במחירה זה יביא לי 50, מצד שני יכול להיות שעוד 20,000 שקל אלה יביאו לי אולי אפילו 0, ואז זה השבחה לא נכונה, זה לזרוק 20,000 שקל לפח.
אני רוצה מפה לעבור לשאלה שעולה לא מעט בפרקים שלנו בפודקאסט, בכסף בקיר, וזה הנושא של מחיר השוק ולקנות מתחת למחיר השוק. כי לא מעט משקיעים ואנשים שמתעסקים בנדלן אומרים שבעצם הרווח שלנו נמצא כבר בעת קניית הנכס. קנינו אותו מתחת למחיר השוק, הנה כבר רוב הסיכויים שהרווחנו על העסקה, ואותי תמיד מעניין, מה זה מחיר השוק? איך אני יודע בכלל מהו מחיר השוק? נכון, יש לנו את האתר של רשות המיסים, עד כמה שהוא עדכני וכמה שהדברים שם נכונים, ויש כל מיני אתרים שאפשר לבדוק מולם, יד שתיים, מדלן, אפשר להסתכל על עסקאות, אפשר להתקשר לכל העולם, ולנסות לעשות את החקר השוק שלנו, אבל עדיין, איך אנחנו יודעים מה זה המחיר של השוק, והאם נכון לך לחפש ולכוון כל הזמן לקנות מתחת למחיר השוק. אלחנן, אני חושב שיש לך דעה מעניינת בנושא.
עכשיו אני אחזב אותם. אתה רוצה שאני איך יודעים את מחיר השוק?
גם איך יודעים את מחיר השוק, אני חושב שאנשים פה די מבינים, אבל האם כדאי לי ממש להתאבד על זה שאני אמצא דירה מתחת למחיר השוק?
אז זהו, זה גם כן עניין של השקפה ואסטרטגיית השקעה. זאת אומרת, מי שמחפש את קודם כל, אני אתן את זה כסוג של אקסיומה. כל אחד רוצה לקנות כמה שיותר זול. אף אחד לא אוהב לשלם יותר. ואם ייתנו לי דירה מתחת למחיר שוק, ברור שאני אקנה אותה. השאלה היא אסטרטגית. איפה אני משקיע את הזמן שלי? הזמן, כשאני משקיע לטווחים ארוכים, הזמן שלי בלפעמים להתעסק ולמצוא רק עסקה מתחת למחיר שוק, גובה ממני הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד אנרגיה, לפעמים ייאוש, והזמן הוא מבחינתי, כשאני משקיע, הוא השותף הכי טוב שלי. כשאני משקיע לטווח ארוך, אני רוצה לקנות את הנכס, נכס טוב, לא כל נכס, כמה שיותר מוקדם, כדי שהוא יתחיל לעבוד, והסטופר, השעון שלו יתחיל לרוץ עם המשכנתא ועם השכירות ועם כל מה שצריך. אני אתן פה וידוי, כדי למצוא באמת למשקיע כמוני, שאני אולי פה זה ההבדל, שמשלם כבר את המיסים, ומשלם את המס רכישה, המאמץ שאני משקיע בלחפש מתחת למחיר שוק, כדי שזה יהיה ממש ממש משתלם, אני צריך להגיע לפערים של מינימום 200,000 שקל. אם אני רוצה לעשות פליפ, אולי אפילו יותר. כדי שאני אמצא עסקה כזאת, לפחות עוד הפעם אני מדבר בשם עצמי, לי יוצא להתעכל בעסקה כזאת באחת לשנה וחצי. אני לא יכול לבסס אסטרטגיה על ביצוע עסקה פעם בשנה וחצי. אני לא יכול, זה גם לא נכון. הקצב צבירת נכסים שלי הוא יורד, הוא נמוך. אני רוצה שלא ישתמע פה שאני קונה כל חודשיים דירה, כן? אבל אני מדבר בממוצע. לכן, כל האנרגיה הזאת היא לא מהותית עבורי. זאת אומרת, אם אני אמצא נכס, אוקיי, אז מצאתי אותו ב-30-40 אלף שקל ממחיר השוק. אבל לקח לי הרבה זמן למצוא אותו, כשיכולתי למצוא נכס במחיר השוק, והוא כבר מתקתק לי את השכירות, והוא כבר עובד, והוא כבר רץ עם השוק למעלה, חבל לי על הזמן, אני קונה אותו.
אביחי?
קודם כל, הנקודה שהוא אומר זה נקודה סופר נכונה, וזה בדיוק הלב הדיבייט ביני לבינו לגבי להחזיק או לעשות פליפים, חד משמעית. אם אני אחזור לשאלה שלך, אז לתפיסתי יש כמה ערוצים נוספים שאפשר להרוויח. חשוב מאוד, כמובן, בוא נגיד, בטוח לא לקנות מעל מחיר השוק, אבל לקנות במחיר השוק, או אם אפשר מתחת, אז מה טוב. ולא חייבים להגזים, בוא נגיד, אם אתם זה דירה ראשונה, אז בפרט, או דירה יחידה, לא משנה, אז אין לכם את המס רכישה, אז הרבה יותר קל למצוא נכס במחיר שוק, או קצת פחות, גם אחרי עלויות של עורך דין, ואפילו מתווך וכו. כן, אני חושב שאפשר תמיד להרוויח מכמה ערוצים. אפשר להרוויח בקנייה, אפשר להרוויח בהשבחה נכונה, זאת אומרת, הדירה הייתה נניח 4 והפכתם אותה ל5, או הייתה 2, הפכתם אותה ל3 וכולי. אפשר להרוויח בזה ששיפצתם, ואיפה שכולם ידעו לשפץ ב-100,000 שקל, אתם שיפצתם ב-75,000 שקלים, כי חיפשתם יותר טוב את השיפוצניק, וקניתם נכון את הריצוף, וקניתם נכון את האלומיניום וכו' וכו'. ומעבר לזה, בסוף אפשר להרוויח טיפה יותר במחירה. אם הייתם יותר סבלניים והתאמצתם בשביל למצוא את הסוחרים שלכם או את הקונים שלכם או גם וגם, אם זה דירה להשקעה, אז אפשר תמיד להרוויח מכמה ערוצים, ומבחינתי לפחות כל ערוץ כזה זה רשת ביטחון. הרשת ביטחון הראשונה והעיקרית שלי זה לקנות במתחת למחיר השוק, אחר כך יש לי עוד כמה רשתות ביטחון נוספות, וכמו שאמרתי, במקרה הכי גרוע, אם תכננתי להרוויח 100 בקנייה, 50 בהשבחה, 30 על זה שחסכתי לעומת שיפוצניקים אחרים, ועוד 20 במחירה, ואיפשהו באחת מהרשתות ביטחון קצת נפגעתי, או המגמה של השוק התהפכה בגלל העלאת מס רכישה, העלאת ריבית, אלה ואחת דברים אחרים, עדיין כל רשת ביטחון היא טיפה נותנת לי איזושהי רגיעה לישון טוב בלילה, ולדעת שככל הנראה, להפסיד אני לא אפסיד, מקסימום אני ארוויח פחות.
אז זה מאוד מעניין מה שאתם אומרים, ואני חושב שאולי גם השאלה נועדה בשביל לנפץ איזה מיתוס, כאילו כולם, כל המשקיעים צריכים להשיג דירה מתחת למחיר השוק, והנה יש אנשים ומשקיעים שאומרים, אני קונה גם במחיר השוק אם זה מתאים לתוכנית שלי, אבל אני אעשה עוד איזה drill down טיפה, היה ו, או לפי הניסיון שלך, שהצלחת למצוא דירות מתחת למחיר השוק, על איזה טווחים אנחנו מדברים בממוצע? זה 20%, זה 10%, זה 5%? על מה אנחנו מדברים?
זה מאוד תלוי בשוק. בוא נגיד בשווקים של השקעה, שהנכסים 500, 600, 700, 800, האחוזים ברווח הם גדולים יותר, הם יכולים להגיע גם ל-20% ו-25%. זאת אומרת, אם קנית ב-500, זה לא פרפט שתרוויח 120, 130 אלף שקל בדירה. אני מדבר עוד בלי סחירויות, בלי זה, אם אתה יודע לעשות ולעבוד, נכון?
אני שואל משהו אחר, אולי אסבר את עצמי. עכשיו אני מוצא דירה, אני יודע שמחיר השוק הוא מיליון, אם מצאתי דירה ב-10 אחוזים פחות, לקפוץ על זה? ב-5 אחוזים פחות, שוב, לקפוץ על זה? 20 אחוז, למה אני צריך לכוון?
אז אני אגיד לך הכי פתוח, אם אני רואה דירה במיליון...
הכי פתוח, פה זה, אנחנו,
כן,
זה
פתוח,
משפחה.
רק פתוח, אף אחד לא שומע, אף אחד לא יודע. אם אני רואה דירה במיליון שמציעים אותה ב-900, ו-900 כולל תיווך וכולי, אני סביר להניח ייקח אותה, ואני גם עדה שיש, שוב, בהנחה, וזו דירה כמעט כמו כל הדירות שאני קונה, אפשר לעשות לה עוד איזושהי השבחה נוספת, ובסוף להרוויח על כל הרשתות ביטחון האלה שדיברתי, שזה קצת בהשבחה הנכונה, קצת בחיסכון בשיפוץ, קצת במחירה, לעשות עוד איזה 100, סך הכל 200 אלף שקל רווח על דירה של מיליון, זה נראה לי סבבה לגמרי, מיליון, מיליון 100 עם עוד השיפוץ.
אלחן, מה אתה אומר? מתחת למחיר השוק, בכמה אתה... נראה לך זה נכון? 5-10%?
מכיוון שהאסטרטגיה שלי היא לא אסטרטגיה של פליפים, אז גם אם אני מוצא דירה ב-3%, 5%, 10%, 15%, מן הסתם אני אקנה אותה, כי אני מחפש דירה להשקעה לטווח רחוק. אני לא מחפש דירה לפליפ, אז התקמה נמוכה ממחיר השוק, זה לא הבאפר שאני חי עליו. אני חי מהזמן, אני לא חי מהפער מחיר הזה שאני קונה אותו עכשיו. אבל עוד הפעם אני אומר, השאיפה היא תמיד לקנות יותר זול. אני לא מכיר מישהו שבא ו... טוב, בעצם עשיתי פעם אחת עסקה כזאת, שקובע שיא באותו בניין, זה כבר לסיפור אחר, עסקה שלי.
סקרנת.
כן, אני זורק לך. אז אני, כשאני קונה דירה לטווח החוק, מה אכפת לי אם עכשיו השגתי פער של 10%? או בוא נאמר, אתה יודע, אני אסתכל על זה אולי מצורה אחרת. אנחנו הולכים ומחפשים דירות. אני אף פעם לא יודע מתי אני אפגוש את הדירה שהיא תיתן לי מתחת למחיר שוק. אז אם עכשיו פגשתי דירה במחיר שוק שאני חושב שהיא טובה לי, מה אני אבטר עליה? כי אולי אני אפגוש מחר דירה 10% פחות ממחיר השוק. אי אפשר לעשות ככה עסקים. אני לא יכול להשקיע ככה השקעה לטווח רחוק, שאני כל פעם מחכה לדירה מתחת למחיר שוק. אני בינתיים רוצה להשקיע, אני רוצה שהכסף שלי יעבוד. למה? כי עוד הפעם, זה שונה מפליפ. אני לא חי על הבאפר הזה. אני רוצה, אני לוקח את הדירה הזאת איתי ל-10, 15, 20 שנה, או לילדים כשהם ילמדו את הטריק.
אני כן אגב אחדד משהו אחד קטן, שאולי כי נתנו את הדוגמה של המיליון ו10%, אבל אם אנחנו מדברים כמובן על דירה ב-400 אלף שקל, ואומרים לי הנה 10% פחות 360 אלף שקל, סביר להניח שזה לפחות אותי, או כנראה הרבה אנשים אחרים, זה פחות יעניין. אז שוב, זה גם עניין של גם אחוזים, וגם כמה כסף עולה הדירה.
טוב, לזה היה מאוד חשוב שאנשים ישמעו את זה ממי שכבר עשה את זה, שגם אם מצאתם דירה פחות או יותר במחיר השוק, זה בסדר, זאת אומרת, זה לא צריך להבהיל אנשים.
אני אתן אולי נקודה רגע, בקטע של מתחת למחיר שוק, הקטע המדהים הוא שלפעמים אתה רואה משקיעים, אביחי בטח גם פגש כאלה, שהם פתאום פוגשים דירה ב-150, 200 אלף מתחת למחיר שוק, לפעמים זה מתבטא 15, 20, 30 אחוז, לא משנה, 7 אחוז, תלוי באיזה אזור אתה, ואז הם לא קונים אותה. רגע, אבל חיפשתם דירה מתחת למחיר שוק. אבל רגע, אם היא כל כך זולה, למה הוא מוכר אותה? פתאום יש פה, הם מחפשים את הקאץ'. הם כבר מצאו דירה מתחת למחיר שוק, עכשיו הם מחפשים קאץ', למה לא לקנות אותה? אז גם פה יש איזשהו משחק. זה הרבה פסיכולוגיה.
סופר נכון, קורה תמיד. אתה לפעמים אפילו דוגם אותם, אתה אומר לך, עד 650 אלף באזור הזה, שלושה חדרים זה, אתה אומר לו, יש לי משהו, 635 אלף שקל, 50 מטר מדי זה, תן לי לחשוב על זה. אז אתה אומר, נו,
אגב, אני מודה למשקיעים האלה, כי בסוף אני קונה אותם.
מה שנקרא, יגעת ומצאת, תאמין. יש לנו שאלה מהקהל נוספת?
אני חושב שאביחי עושה עלינו פליפ, הוא לא מספר לנו איך רשות המיסים מתייחסת אליו אחרי שהוא עושה כל כך הרבה עסקאות של קנייה ומחירה.
אז לא, חס וחלילה, שאלה מעולה. אם שמת לב בהתחלה, אני דיברתי אומנם מהר, אבל אני אמרתי, אני לא מגזים עם הפליפים שלי, ועל השם הפרטי שלי אני עושה כל פעם פליפ, כל בסביבות השנתיים, ואני משחלף כל פעם דירות, ככה שאני לא מגזים ועושה 3-4 עסקאות בשנה. חס וחלילה, אז רשות המיסים תסתכל עליי כסוחר בדירות, ותמסה אותי שונה לגמרי עם העם, הסכנסה ועל היוסטור ולהקתו. על השם הפרטי שלי אני עושה עסקה פעם בשנתיים, פעם בשנתיים וחצי, אני לא מגזים, אני גם מחזיק לפעמים שתי דירות במקביל, כמו שאמרתי, לתקופה של שנה, שנה וחצי. כן, אם אני מוצא דירות נוספות, אז אמרתי, אני לא מתבייש לקנות על איזשהו שותף, שהוא מביא את הכסף, הוא מביא את השם, הכל הוא עושה. סופו של דבר הרווחנו 200 אלף שקל, סתם דוגמה, מתחלקים 100 על ה-100 שלו הוא הרוויח, ה-100 שלי אני מוציא לו חשבונית וכולם מרוצים.
אחלה.
כשאתה מרשות המיסים?
רגע, תגיד לנו איך קוראים לך, אתה כבר מהפאנל.
צחי.
צחי, יאללה.
כשאתה עושה את העסקאות האלה עם שותף, אתה עושה הסכם מסודר עם עורך דין והכל, הכל...
הסכם סופר מסודר, ואני אגיד לך מעבר לזה, מה שנוכחתי לדעת מחיי, זה גם הסכם סופר מסודרים, מעבר להסכם שיגן עליך והכל יהיה בסדר וזה, חשוב לבחור טוב מאוד את השותפים. ולפני שאני נכנס עם שותף, זה רעיון עבודה, זה לראות שיש בינינו כימיה, שאנחנו מדברים את אותה שפה עם אותם רצונות, שהוא בראש טוב, אמין, כליל, ושגם הוא יחווה אותו דבר ממני, כי אם לא, כל זה לא שווה.
וואו, זה מזכיר לי שבא, אני אומר לכם, הפודקאסט הזה, הוא קצת שינה לי את החיים, הוא נתן לי פרספקטיבה, ופוגש אנשים מדהימים, באמת, אנשים שהם הם יזמים בנשמה, ואני חייב להגיד, זה נוגע בי, וכיף לשמוע, ויש משפט אחד שאני זוכר, שאמר לי אחד מאורחי הדין שראיינתי, והוא אמר, עדיף חיר בלבד, מאשר תירה עם שותפים. וזה, אני ממש לוקח את המשפט הזה. אני אגב רואה את זה גם עכשיו בתהליך התחדשות עירונית שעובר בבניין שלי, אם תרצו בפודקאסט אחר או בהזדמנות אחרת אני אספר. אביחי, הפרק איתך, בעצם סיפרת לנו ונתת המון המון טיפים בביצוע עסקאות. אני אשמח אם תתן לנו איזה שניים, שלושה טיפים ככה למי שרוצה עכשיו לעשות עסקה.
איך לקנות או איך למכור?
מה אתה מעדיף?
מה שאתה רוצה, מה שהקהל מעדיף.
אני מעדיף איך לקנות.
איך לקנות, סבבה. איך לקנות מתחת למחיר שוק?
לא, איך לקנות בכלל. תן לי איזה משהו ככה... אלחן, תחשוב, אחרי זה השאלה אליך.
אני הייתי אומר קודם כל לקנות, אל תחפשו את הסטנדרט, זאת אומרת דירות שהן בבניין, שכל הדירות הן בדיוק אחידות וגם חדשות, זה הרבה יותר קשה למצוא שם עסקה טובה ומוצלחת מתחת למחיר שוק.
למה?
כי זה בניין יחסית חדש, הכל אחיד, כולם מכירים את כולם, יש הרבה כמוך בבניין מסביב, כל הדירות פחות או יותר באותו מצב, מי מהם עם ריצוף 80 על 80, מי מהם עם ריצוף 60 על 60, מטר על מטר, פחות או יותר אותו דבר. לעומת זאת, בבניינים ישנים יש הרבה יותר שונות, ומספיק שבן אדם אחד טיפה לא היה מדויק על המחיר שלו, והוא טעה רק ב5%, אז הופ, מצאתם דירה ששווה מיליון וקניתם אותה ב-950 אלף שקלים, וגם תשפצו אותה נכון, הרווחתם עוד טיפה, וגם תמכרו אותה כי היא דירה שהיא שונה בנוף, והיא הרבה יותר משופצת, יפה, מתוכננת מהאחרות, אז עוד הגדלתם את הרווח. אז בעיניי, טיפ ראשון למי שרוצה, בוא נגיד, לנסות להרוויח קצת יותר, זה לא ללכת על החדש בפן הבנייני. זה לא ללכת על הבניינים החדשים, אלא ללכת על הבניינים הישנים יותר. דבר שני, מי שידו משגת, כן הייתי אומר, ללכת על נכסים אפילו שונים יותר מזה, בפן של דופלקסים, פנטאוזים, דברים כאלה, וגם בבניינים ישנים שאין הרבה כאלה. אבל שם בכלל, אם יש לכם דמיון ויש לכם יכולות, ואתם טיפה בקיאים במה השוק שלכם מחפש, אפשר לעשות מהדברים האלה מתאמים, ולהרוויח סכומים ממש, ממש יפים.
אלחנן, השאלה עוברת אליך.
אז אצלי זה כל פעם משתנה, אבל אני אגיד לכם במה אני מתמקד, בוא נאמר, בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, אני קורא לזה עסקאות מיואשים. זאת אומרת, אנחנו תמיד, עכשיו, זה לא, אני לא מדבר על מריבות יורשים, אני לא מדבר על גירושים או דברים כאלה. יש עכשיו את כל הטרנד הזה של ההתחדשות עירונית. ויש הרבה מאוד מקומות בארץ שכבר אפילו לפני 10 שנים התחילו תהליך וכל הזמן הדיירים שתכננו למכור, אמרו, לא, לא, אני לא אמכור, אני אחזיק. וזה בדרך כלל החבר'ה שגרים בבניינים האלה. לא, לא, אני אקבל, יש סוג של תקווה כזאת באוויר, שהוטוטו זה מגיע. עכשיו, לרוב זה יגיע, אבל כנראה שזה לא יגיע בימי חייהם, או בוא נאמר, או בלוז הסבלנות שלהם. ואני מנסה לאתר נקודות כאלו, שאני יודע שהפרויקט כנראה יתממש בין 5 ל-7 שנים, אני מחפש את האינדיקציות, זה גם מבחינת מיקום, אני גם מנסה להבין מבחינת ראש של יזם, איפה הוא יעדיף לעשות את זה, 2, מבחינת עדיפות של העירייה, כי העירייה גם צריכה להעדיף ולרצות את זה, כי אז היא תיתן את כל היתרים ותיתן את הפוס שלה, ואז אם אתה מסתובב בבניינים האלו, ואתה מצליח לזהות את אותה משפחה שהם כבר התייאשו, הם כבר לא מאמינים שיש שם את ההתחדשות העירונית, אז אגב, אפשר גם לקנות את הדירות האלה מתחת למחיר שוק, כי הם כבר התייאשו והם רק רוצים להתקדם הלאה, כי הרי מה קרה? הם גרים עדיין באותה דירה ישנה, בדרך כלל זה בניין רכבת ישן ומאופש, והם כל הזמן רואים את השוק טס למעלה, והם לא מצליחים להשיג אותו, הוא רק כביכול בורח, והדירה החדשה שלהם, הם לא מקבלים אותה. אז זה מה שאני עושה בשנתיים האחרונות, אני מחפש את העסקאות ייאוש.
צחי,
איך אתה מחפש אותן? אתה מסתובב בעצמך, דופק בדלתות?
לא, אני, לדפוק בדלתות זה מעין סיסמת פייסבוק כזאת, אני אף פעם לא הולך ועובר דלת לדלת. כמו שאמרתי, אני מחפש hot spots. אני קודם כל מחפש עיר. אני מחפש עיר שאני חושב שיש שם התחדשות עירונית, אני, לדוגמה, אמרתי לכם, אני אוהב לחשוב תמיד במכפלות, אז אני פחות מחפש במרכז, אני יותר פולש קצת יותר מעגלים רחוקים יותר, ואז אני מתחיל לחשוב בשתי זוויות ראייה, צד אחד עירייה, צד אחד יזם. יזם מחפש את הלוקיישן שיהיה לו קל לשווק ולמכור את הדירות, או מחפש איזושהי נקודה אטרקטיבית שיהיה לו שם איזשהו יתרון, ועירייה צריכה לרצות את זה. אז זה בדרך כלל יגיד, בוא נאמר, זה יהיה על ציר ראשי. לרוב כל הערים הישנות או הוותיקות יותר, מה קורה? אתה נכנס ברחוב הראשי, וזה סטייל רחוב מערב הפרוע כזה, בניינים נמוכים כאלה, מקבלים את הפנים שלך, וזה לא משהו שראש עיר רוצה שירגישו כשנכנסים לעיר שלו. כולם כבר רוצים לראות מודרניזציה, רוצים לראות מגדלים, רוצים לראות מסחר. אז אני מנסה לראות איפה ההצטלבות הזאת של האינטרסים של העירייה ושל היזם נפגשת, ושם לחפש את זה, וצריך שיהיה כבר מלפני 10 שנים, כבר שמישהו יצר איתם מגע, כי אחרת כבר לא יהיה לי מיואשים. עבודה. מסתובב. אני מסתובב, אני כל פעם מחפש אזור חדש, זה קשה, כי הבעיה של המשקיעים, לפי דעתי, שהם מתאהבים באזור שהם עשו את החקר שוק שלהם. הרי לעשות חקר שוק ולהכיר כל דירה ודירה וכל רחוב ורחוב, זה הרבה זמן. ועד שעשית את זה, אתה כבר כאילו התאהבת בזה. אתה אומר, השקעתי בזה כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה עבודה, אתה פתאום מתחיל להיות כמו סוג של סוס עם שחי עיניים, שאתה לא מסתכל שמאלה וימינה. אני כל הזמן מזכיר לעצמי שיש עולם מחוץ לשוק שאני עשיתי בו חקר שוק, ואני כל הזמן, אחת לכמה זמן, מנסה לחפש את הטרנד הבא. אתם זוכרים מה אמרתי בתחילת השיחה? אני כל הזמן מנסה לראות איפה יהיה המקום שבו אני יכפיל או ישלש את הערך של הנכס ב-10-15 שנים הבאות. עכשיו, זה לא קל, זה נשמע פשוט שאני מסביר את זה. אבל כל מה שאני אומר, אל תתאהבו במקום. אל תתביישו לחפש כל פעם משהו אחר.
הגענו לשלב שאני מאוד אוהב, שכשנותר לנו זמן, וזה שאלות מהקהל, אם מישהו רוצה לשאול שאלה, בבקשה.
אביחי דיבר על בעצם חיסכון בשיפוץ, אוקיי, שזה גם אחד הרשתות הביטחון שאתה דיברת. אז אתה יכול לתת איזה שם טיפים, באמת איך אפשר באמת לעשות ממש לימונדה מהמיץ הזה של השיפוץ?
כן, חד משמעית. אגב, זה יפה שאמרת על לימונדה, כי לא מזמן, באחת הדירות ששיפצתי, אז לא בדיוק דירות, באחד התכנונים שאני עושה עם שותף שאתה מכיר על איזשהו מגרש, אז חשבנו על איזשהו רעיון סופר משוגע, והוא אמר, אנחנו אומרים כזה, טוב, לא, זה כבר לא לימונדה, זה לימונצ'לו, הגזמנו, בוא נרד רגע מהרעיון וכולי. אבל טיפים לגבי, אמרת לשפץ כדי לחסוך בשיפוץ, קודם כל תכנון, 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 שחד חס וחלילה, לא בטעות, אחרי שהתחלת לשפץ, פתאום אתה אומר, טוב, זה לא נכון לעשות את זה ככה וזה, שינויים עולים הרבה כסף, וקבלנים אחת כמה וכמה, ברגע שהתחלת איתם, אם לפני זה הוא אמר לך שלהוריד קיר עולה 3,000, כשהוא כבר בדירה, זה כבר פתאום 5,000 שקל. אז תכנון, 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 זה סופר חשוב כדי שלא תעשה טעויות. דבר שני, עוד חיסכון, זה תבדוק טוב טוב את הקבלנים, תעשה סבב, תהיה סבלני, תראה את מי אתה לוקח, לא בהכרח לקחת את הכי זול. הכי זול הוא לא בהכרח הכי טוב או הכי מתאים, אבל כן לעשות סבב ולבדוק טוב טוב, לראות עבודות שלו, לראות המלצות שלו. ודבר שלישי זה לפני שאתה קונה את הדברים מעבר, קרמיקות, מקלחונים, חלונות וכולי, תמיד אפשר לבדוק ולמצוא יותר זול. אם מצאת משהו זול, תחפש עוד קצת יותר טוב, יש מצב טוב שתמצא טיפה יותר זול, והקונים בסוף שיגיעו לקנות את הדירה, אני מבטיח, הם לא יודעים כמה עלה הריצוף שקנית, וכמה עלה המקלחון, וכמה עלה החלונות, כמה עלו החלונות.
אני יוסיף משהו ברמה רעיונית, ושם רוב האנשים טועים בפספוס, בעיקר עוד הפעם, אני לא יודע כמה זמן אתה בעניינים, אבל בעיקר משקיעים מתחילים, קשה להם להתנתק בין מה שהדירה להשקעה צריכה, למה שהם רוצים, איפה שהם יגורו. לרוב הפנטזיה של מה שאתה רוצה, למה שדירה להשקעה צריכה, זה שתי דברים שונים לחלוטין, ושם קבור הרבה כסף.
את השם?
כן, ליאור. אז אני באסטרטגיה עם אלחנן, מצטער. יש לי גם שלושה ילדים פשוט.
כשיהיה לי שלושה ילדים, אז בדיוק אנחנו נשנה את הראש.
ומה שמעניין אותי זה קצת המתמטיקה פה, כי בעצם אלחנן הזכיר גם את הנושא של השקעה לטווח מאוד ארוך, ולהוריש לילדים וכו', אבל מצד שני גם הזכרת שאתה רוצה לחיות מההכנסה השוטפת. התשואות בארץ הן לא כאלה שמאפשרות, גם הזכרת שאתה לוקח משכנתה ו-50% מימון, בדרך כלל לקבל תזרים חיובי זה מאוד מאוד קשה בארץ. אז מעניין אותי הקונפליקט הזה.
טוב, אז קודם כל בכנות, לי יש את הפריבילגיה שהתחלתי לפני 15 שנים. אז גם התשואות היו הרבה יותר גבוהות, גם הנכסים היו הרבה יותר זולים. חלק מהמשכנתאות כבר מתחילות לראות את הישורת האחרונה. היום בהחלט יותר קשה להשיג תזרים מזומנים. עדיין מי שרוצה תזרים מזומנים, אין לו ברירה, הוא חייב עדיין ללכת לפריפריה, זאת אומרת, יש לי משקיעים שעושים עד היום עסקאות בדימונה, אני אישית בחיים לא הייתי, הייתי בדימונה, לא כמשקיע. לא עניין אותי דימונה, אבל יש לי משקיעים שעושים שם המון המון עסקאות ומגיעים ל-7% תשואה, אז זה כן אפשרי, אבל אם אתה מחפש דברים שהם יותר, נקרא לזה במעגלים יותר קרובים למרכז, להשיג תזרים מזומנים זה יותר קשה, אין ספק, וצריך גם להבין ששוק הנדלן משתנה, גם אתה כמשקיע צריך להשתנות. אני היום אביא בחשבון שלאו דווקא אני אחפש עסקה בתזרים מזומנים חיובי, גם תזרים אפס יכול להיות טוב, או אפילו גם תזרים שלילי יכול להיות טוב, תלוי עד כמה הוא שלילי ותלוי עד כמה אני יכול לספוג אותו עוד הפעם במקרה קיצון, אם היא לא מוזכרת או דברים כאלה, כי עוד הפעם אני מסתכל תמיד על ההכפלות, וזה מה שמעניין אותי.
בבקשה. רק את השם.
אז השאלה לגבי שיפוצים, אז הבנו בפליפים כמה זה חשוב, אבל במקרה שלך, שאתה שומר לאורך זמן, אז כמה זה חשוב ברמה הכללית, ואיך זה משפיע על התזרים, כלומר, כמה זה משפיע על כמה מדויק, או כמה אתה צריך לחפש את השיפוץ הזול יותר.
אז קודם כל זה תלוי במקרה. זה תלוי במקרה וזה תלוי בתזמון. אני לא יודע אם אני אעבור על כל המקרים, אבל תלוי אם אני...
תן לנו דירה דירה, כל דירה שיש לך, מה...
יאללה. זה גם... תראה, רוב התחלופות של הדירות של השכירות, לא משנה אם זה סטודנטים או לא סטודנטים, גם משפחות, התחלופה היא איפשהו בין יוני לספטמבר כזה. סטודנטים כי זה תחילת שנה, סוף שנה, ומשפחות כי זה חופש הגדול, ואם יש ילדים, אז כל התכנונים של ה... אם יש דירה שאני מחזיר אותה לטווח רחוק, וקניתי סמוך לזמן התחלופה, והיא צריכה שיפוץ, אני יודע שאם אני אשפץ, כנראה אני אפספס את השנה הקרובה. אני לא רוצה להגיע לזה. אז במקרה כזה, מה שאני אעשה, אני עדיף לעשות איזה משהו קוסמטי, ולהגיד, אוקיי, אם יהיה בעיות תוך כדי, אני כבר אפתור אותם תוך כדי תנועה. מצד שני, נכס שקניתי והוא מיועד להתחדשות עירונית, לפינוי בינוי, אבל אני יודע שזה יקרה בעוד 5-7 שנים, ואני יודע שזה אגב אחד הנכסים האחרונים שקניתי, ואני יודע שבמצב הנוכחי שלו, אין סיכוי שאני יכול להזכיר אותו.
אז מה שעשיתי, במקום לשים 100,000 שקל שיפוץ, 70,000 שקל שיפוץ, אמרתי, אוקיי, אני עושה את המקסימום, אבל במינימום כסף. אז שמתי 35,000 שקל, בשביל להשקיע באמת במה שצריך, ובעיקר בקוסמטיקה, שהיא תראה טוב, ולהחליף את התשתיות רק החיוניות, רק כדי שהיא, מה שנקרא, שהיא לא תתפגר לי לפני ההתחדשות עירונית, שהיא תחזיק את המעמד הזה. אז זה תלוי מצב, אבל אם זה דירה רגילה, אני מביא בחשבון שפעם בעשר שנים, זה לפחות בתחשיב שלי, פעם בעשר שנים שיפוץ. זה לא אומר שאני אשפץ אותה פעם בעשר שנים, אבל אם יש תחלופה גבוהה, סביר להניח שאני אצטרך פעם בעשר שנים לשפץ אותה, אבל זה יכול להיות פעם בעשר, יכול להיות פעם ב-15, זה סטטיסטי, לקחתי את העשר שנים.
אם אני יכול להגיד משהו קטן, רק לגבי מה ששאלת, אז כך בחשבון, וגם אמרתי את זה בהתחלה, זה לא מתמטיקה ואין פה איזה כללים שהם מאוד מאוד ברורים. יכול מאוד להיות שבדירה א' שאלחנה נגיד עכשיו מדבר עליה, היה נכון לשפץ ב-20,000 שקל בגלל הסיטואציה שהייתה, ויכול מאוד להיות שבדירה אחרת שהוא יקנה יום אחרי בניין ליד, הרבה יותר נכון לחכות עם השיפוץ 3, 4, 5, 6 שנים, כי יש סוחר, אין סוחר, יש תוכנית, אין תוכנית, אז כל עסקה שאתה עושה לא משנה איזה עסקה היא ומה היא, חשוב מאוד שלפני שאתה נכנס לעסקה, תדע בדיוק את הדרך שבה אתה הולך. מתי קנית, בכמה קנית, מה תזרים התשלומים שתשלם, מתי תשפץ, מתי הכי נכון לשפץ, בכמה תשפץ. אין פה איזה כלל ברור, כל עסקה נמדדת לגופה, וחשוב לפני כל עסקה שתדע איך אתה נכנס, איך אתה תוך כדי ואיך אתה יוצא, כדי שתצא הכי טוב שיש.
עוד מישהו רוצה לשאול שאלות? כן.
מה לגבי השקעות בחו"ל?
פתחת לנו עכשיו
נושא... מה זה, תיבת פנדורה?
לא נצא מפה.
תיבת פנדורה.
יש שאלה ספציפית?
אבל אני יכול להגיד משהו קטן לגבי השקעות בחול ברמה של שני משפטים יותר, אבל אני חושב שבשנתיים, שלוש, ארבע שנים האחרונות, חול נכנסה מאוד מאוד חזק בקרב משקיעים בארץ, מרמת, בהתחלה זה היה ארצות הברית ואנגליה, ואחר כך גם נהיה יוון, ופתאום אודסה אתה שומע, ואתה שומע כבר בכל מקום ב... מה זה? רומניה, בכל מקום כבר אתה שומע.
אוקראינה.
עכשיו המחירים בשפל באוקראינה, תרוצו לקנות.
לשיפוץ.
השבחה נכונה, אתם עושים אקזיט כל מה שאתם קונים. מה זה? יכול מאוד להיות. בקיצור, בשנים האחרונות העולם נהיה הרבה יותר גלובלי.
זה קרה בגלל גם הנושא של המיסוי.
כן, נכון.
הבריחו פה באמת את המשקיעים.
כן, העולם נהיה הרבה יותר גלובלי. מיסוי באמת, כמו שאתה אמרת, הבריח הרבה מאוד משקיעים וגרם להם להשקיע את הכסף שלהם בחול. אני חושב שבגלל זה באזורים של השקעה כמו באר שבע, חיפה, קריית שמונה, יכול להיות לך לנתקן אותי, אבל פעם היית מגיע למצב שאתה יש לך הרבה יותר קונים מאשר דירות. היום יש הרבה יותר דירות מאשר קונים, כי הרבה מאוד מהקונים הפוטנציאליים, חבר'ה צעירים, עוברים להשקיע בכל מיני מקומות מעבר לים, וכדי להביא את אותו קונה פוטנציאלי שיקנה בבאר שבע, קריית שמונה, קריות, דימונה, לא משנה, אתה צריך ממש להעביר אותו מסע לקוח ולהראות לו שכדאי לו לקנות, שתהיה עליית ערך, שעם כל הדברים שמסביב, מיסוי וכולי, עדיין עדיף להשקיע בארץ, ולא חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה, להוציא את הכסף לחול. עדיין, לעניות דעתי, יש הרבה מאוד הזדמנויות והרבה מאוד דברים טובים שאפשר לעשות עם הכסף בארץ. אולי אני גם קצת ציוני, אז אני בינתיים פחות בחול. זה הטייק שלי.
קוראים לי סתיו. לאחרונה, נקרא לזה 10 או 8 שנים אחרות, מדברים נורא על הצד הבא של אילת, שרוצים לעשות שתי דברים. אחד, אולי לעשות לגליזציה לאימורים, שזה באמת ישנה את העיר הזאת, ייתן להפיק נוסף, אפילו שחייבים לציין שהרבה ישראלים הולכים להשקיע עליו כבר רגילים, לקוחות קבועים, בחול, בעיקר בבולגריה, בלגרד, מקומות כאלה, אלה שלא הולכים לווגאס. ושתיים, האם על סמך הקו מחשבה הזה שכל פעם מדברים על זה, כבר זה, פעם נגיד, אוי ובוי, מה שנקרא, תרייזוזי, לא לדבר על זה עולם, היום זה כבר ידוע, שאלה של זמן. מתי יעשו את זה, מתי אולי אפילו יעשו שם גם לגליזציה, כמו נגיד, כמו בסטייט מסוים או בעיר מסוימת, כלומר, ממש כמו אמסטרדם, מיני אמסטרדם, דל תקציב, באילת, אז על סמך זה, האם זה נכון יהיה לחשוב על השקעה, אפילו רק ברמת השטח, רק בשביל להחזיק את הנכס.
אני, קודם כל אני אגיד לך את האמת, אני פחות בקיא ברמה של לתת לך תשובה חד חד ערכית, אני רק יכול להסיק שאם כן יאפשרו הימורים באילת, אז יכול מאוד להיות שזה יביא הרבה תיירות פנים חוץ לשם, ואז זה כנראה יגרום לעלייה בביקושים של מחירי שכירות, ואולי כנגזרת מזה גם לעליית מחירים כללית של המחירים למחירה. הייתה לך עוד שאלה ששאלת תוך כדי זה, אם אני לא טועה?
לא, זאת אומרת, האם להחזיק את זה, האם זה...
אוקיי, ואני אגיד לך מה, אני אף פעם לא קונה בציפייה למה יהיה בעתיד, כי בעתיד יכולים לקרות הרבה מאוד דברים, בטח ובטח אם כרגע אין איזשהו משהו קונקרטי מובהק שאומר לי שמחר הולכים לתת לגליזציה לאימורים באילת. אבל אלחנן הוא הרבה יותר מאמין ממני במגמות, והוא קונה לטווח ארוך, יכול להיות שיש לו אולי טייק שונה על זה, אני מבעד...
הוא אמר הימורים, אתה יודע, לי ישר קפץ, הוא אמר הימורים, ואיכשהו ירוחם מזכירה לי את וגאס לפני שהיה בבתי קזינו, אז אולי דווקא ירוחם, אתה יודע, זה מדבר, עיירה קטנה, איך תדע מה יקרה שם?
אני חייב להגיד מהפן העיתונאי, הפעם האחרונה שאני יודע שדיברו על הימורים באלעד, זה היה תקופתו של שלדון נדלסון, זיכרונו לברכה,
ולא
התקדם מאז, להערכתי גם לא התקדם בשנים הקרובות, אני לא הייתי בונה על זה כל כך.
אתה צריך להבין, כדי שיהיה הימורים בארץ, יש עוד תעשיות שלמות שצריכות לפרנס את זה, שגם צריכות לעבור לגליזציה, ואני לא רואה איך זה קורה עם המפלגות הדתיות.
שאלה אחרונה, יש לנו... וואה. בוא תגיע, בוא נשמע אותך.
טוב, זה יותר לאלחנן. שאלה בנוגע למימון מתקדם. רובנו פה, אני מאמין שיכולים להגיע למצב שהם יכולים לקנות כיום כבר דירה ראשונה, אבל השלב הזה של לעבור מדירה ראשונה לדירה שנייה, זה נראה לי החלק היותר מאתגר לכל משקיע. איך עושים את זה?
טוב, זאת שאלה שכל הזמן חוזרת על עצמה, וככל שמחירי הנדלן עולים, אז נהיה עוד יותר ועוד יותר קשה לענות עליה. ותסלח לי מראש, אני אענה על זה בצורה פילוסופית. אני לא אתחיל לתת פה פתרונות מימון, כי זה גם לא נכון, ואני גם לא בעד לקחת מימונים חוץ-בנקאיים, כי הריביות שלהם יותר גבוהות וכל מיני דברים כאלה. אבל אני אדבר יותר ברמה פילוסופית, אסטרטגית, כי ככה זה נכון. תראה, כשאתה בוחר להשקיע, ואתה מסתכל 10-15 שנים, אתה לא בא אומר, אני משקיע עכשיו בנכס, ועוד חודשיים אני רוצה את הנכס השני. זה נחמד לחשוב ככה, אבל זה לא נכון. גם אתה כמשקיע עובר תהליך, גם השוק משתנה, המחירים משתנים ודברים כאלה. אני אגיד לך איך אני פועל. אני קונה נכס, מחזיק אותו, עוד הפעם נכס שאני מאמין בו, כי המטרה היא ריבוי נכסים, המטרה היא לעבור מהנכס הראשון לנכס השני. עכשיו, אני אדבר עובדתית. הזמן... בין הנכס הראשון לנכס השני, הרבה יותר ארוך מהזמן בין הנכס העשירי לנכס ה-11. זאת אומרת, ככל שיעבור הזמן ואתה תצבע יותר נכסים, הפער יתקצר, כי השווי שלך גדל, התזרים שלך גדל, האפשרויות שלך גדלות, מכירים אותך יותר בבנק, לא משנה, whatever ו-whatever. אני תמיד אומר לכולם, תקנו את הנכס הראשון, הרבה אנשים חושבים על הנכס השני, הם עוד לא קנו את הראשון בכלל. תקנו את הנכס הראשון, תעבוד איתו. אני אגיד לך איך אני... לא איך התקדמתי בשלב הראשון, כי בשלב הראשון היה לי נורא פשוט לקנות כמה נכסים יחסית בחצי שנה הראשונה, אחרי שהבנתי את הטריק. אבל כשכבר נתקעתי והתחיל להיות גם מסי רכישה, וגם התחילו מגבלות מימון של ה-50%, וגם הנכסים קפצו, אז אני תמיד אומר אחד תמורת שתיים. אני תמיד מנסה להסתכל על הפורטפוליו נכסים שלי, להבין איזה נכס כבר מצאת עצמו, אולי הוא מטריד אותי, אולי כבר לא יהיה שם עליות נוספות, ואז מה שאני עושה, אני מממש אותו, אבל אני תמיד משתדל בתקופה מאוד קצרה, כמה שיותר מהר, לקנות שתיים במקומו. אני לוקח את ההון העצמי שהשקעתי בו, את הרווחים ששלפתי, מפצל אותם לשתיים וקונה שתי נכסים. וככה זה עובד, ואם אתה תפעל בצורה הזאת של שתיים מחליפים אחד, אתה תגלה שפתאום אחרי 10-11 שנים, יש לך כמות יפה של נכסים. זאת אומרת, אין לי פה פתרון קסם להגיד לך תקצר את הזמן, זה תהליך בעיקר שהדרישות להון עצמי רק עולות. אלא אם כן אתה אומר, אני הולך רק לקנות דירות שבורות בפריפריה, שזה גם בסדר.
אני רק אגיד לך לגבי השאלה ששאלת, אני מקודם אמרתי על זה סוג של, אבל אני לא יודע מה רמת ההשקעה שלך ברמת הזמן בענייני הנדלן השונים, אבל אם אתה תמצא עסקה טובה, מימון זה החלק היותר קל. אני לא אומר לשעבל את עצמך על הבנקים למוות, ממש לא. אבל אני כן אומר למצוא איזה מישהו שאתה סומך עליו, חבר, דוד. יש כאלה שאומרים לא להרבב עסקים עם משפחה, אבל אפשר למצוא מישהו שהוא יכול להביא את הממון. אתה תנהל את כל העסקה מלמעלה, ובסופו של דבר, עוד שנתיים, שלוש, ארבע, מה שתקבעו ביניכם במתווה, תקבל איזשהו חלק. ואז אמנם עוד לא קיבלת את הנכס פיזית אליך, אבל אתה כן שותף פעיל לגמרי ברווחים, בלי להשקיע כמעט כלום, אולי אפילו לא להשקיע כלום.
אני רק אתן קונטרה קטנה, אני חייב.
חופשי, חופשי. אחר כך אנחנו נסגור את זה במגרש חנייה.
אני פחות מסכים עם זה. כשיש לך עסקה טובה, כולם אומרים, יש לך עסקה טובה, אתה כבר תמצא את המימון. תאמין לי, זה לא כזה פשוט למצוא מימון. לא כזה פשוט לשכנע בן אדם שישים איתך כסף. גם אם זה דוד שלך, אתה תראה, תחיל... אגב, את דוד שלך אתה לא תרצה בתוך העסקה. אבל זה לא כזה פשוט לגייס כסף מאנשים אחרים. זה מאוד מאוד מסובך, זה קשה מאוד.
אני רק אגיד משהו אחד, הוא צודק במה שהוא אומר, מודגש, אבל אם אתה יודע להתנהל נכון, אפשר למצוא. אני את השותף הראשון שלי מצאתי במקרה. זה היה עורך דין, שאמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לעזור לי, מצאתי עסקה פצצה, הוא הכיר אותי, אין לי שקל לשים בה, אני עם כיסים ריקים, מה אני עושה, איך אני חותם איתו על זיכרון דברים, אופציה, זכות קדימה, אלה ואחת פתרונות יצירתיים, תן לי, אני רוצה לקנות את הדירה. ואז הוא אמר לי, מה בעיה, אני אביא את הכסף, בוא נתחלק. ממש ככה. אז זה נכון, זה קשה למצוא שותפים נכונים, הוא גם היה השותף האידיאלי, הכי נכון, ישר, קל, אמין, נוח, אבל שוב, צריך לעבוד בזה הרבה וקשה ולבוא עם קבלות.
מי זה עורך דין? בדרך כלל עורך דין שלי אומר לי, מי קונה את החובה הזאת?
עורך דין חבר מלך עולם.
טוב, שאלה אחרונה למישהו?
דוגמה, אם יש לך דירה, ואין עליה...
מה השם רק?
ירין. אם יש לך דירה ואין עליה משכנתה, האם אתה יכול לקבל על בסיסה מימון?
פעם היית יכול מהבנק די בקלות, היום זה קצת יותר מסובך עם חברת ביטוח, עדיין אפשר... היום עם הבנק כבר אתה לא יכול.
טוב, חברים וחברות, אני ממש מודה לכם שבאתם. אני חייב להגיד שאני מתרגש, ועדיין מתרגש, אפילו שאנחנו מסיימים את הערב הזה, למרות שאלחנן ואביחי אמרו שהם יישארו פה כמה זמן שצריך.
עד למגרש חניה, מה, צריך לסגור חשבונות.
אז תודה רבה שבאתם, תודה רבה שאתם מאזינים, תמשיכו להאזין, אני מקווה שנתנו לכם ערך גם פה וגם בפרקים שלנו, ואנחנו נמשיך, תמשיכו להאזין לנו. ואלון, או מישהו רוצה להגיד עוד משהו? רגע.
גיא ליברמן וכסף בקיר. תודה גם לאלחנן ואביחי ולגלובס.
עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. לעשרות פרקים נוספים שלנו ניתן להאזין דרך אתר גלובס, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדלן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת kesef.bakir@globes.co.il, אותיות באנגלית כמובן, אפשר גם אליי ישירות בפייסבוק או בטוויטר. דניאל גל ערך את הסאונד, ואילה וייסברג עורך את הפודקאסטים של גלובס. יאללה, די עם הדיבורים, אני פה בשוק פתח תקווה וגם הבאתי איתי את העגלה, אז אני הולך למלא אותה בעגבניות צ'רי, בטטות ומילון דבש, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.